ערב טוב לכולם, בסייעתא דשמיא, אנחנו נלמד היום בדף היומי במסכת בבא מציע, דף למד זין, ואנחנו מתחילים את השיעור איפה שעצרנו אתמול, דף למד בית, שלוש שורות מלמטה, אמר רבי יוסי כיצד עלה עושה סחורה בפרתו וכולו. אז מה אנחנו למדנו? אנחנו כבר דיברנו מלא על המשנה הזאת. המשנה הזאת זה ציור מאוד מעניין, בן אדם הלך והזכיר פרה מחבר שלו, אחר כך הוא הלך והשיל את זה למישהו אחר, ואצל המישהו אחר זה מתה שמה כדרכה. עד עכשיו מגיע מזכיר לסוחר, תחזיר לי את הפרה, הוא אומר, זה מתה כדרכה, וסוחר, אני מולך, אני פטור, כי בסוחר פטור מאונסי, אמרנו שאנחנו פוסקים שסוחר כמו שומר שכר. מגיע הלכה, מגיע שמחלוקת תנא קמא ורבי יוסי. תנא קמא באמת אומר שהוא צודק, הוא מול המזכיר פטור. הוא מול המזכיר פטור. למה? כי אחרי הכל, כמו שאמרנו, הוא נשבע ומדובר שהוא יכול להישבע, ואתמול כבר הערכנו בנושא הזה של שומר שמסר לשומר, איך הוא בכלל יכול לעשות את זה, לתת לשואל. הערכנו על זה כבר, אבל כל פנים לפי תנא קמא, הוא באמת, הטענה שלו נכונה. הוא נשבע שמתה כדרכה, הוא יכול להישבע כי מדובר שהוא היה שם, והכל תקין. אבל מה? השואל עכשיו צריך לשלם למזכיר, כי תכלס הוא הולך לשואל, אומר, מי השיל לך? אני שאלתי לך. שואל, שמאוד בעונצין, חייב. אז לכן לפי תנא קמא יוצא שככה, הוא למזכיר לא ייתן כלום לבוס, והוא יקבל, הסוחר יקבל מהשואל פרה חדשה. מגיע רבי יוסי, אומר את המילים האלו, כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברה? אתה עושה פה ביזנס בפרה שלו שלך, אז לכן רבי יוסי חולק ואומר, מה פתאום? אלא תחזור פרה לבעלי. זאת אומרת, אותו שואל, רבי הרצל, צריך להחזיר את הפרה למעלים אורגינל, ושום דבר הסוחר שלו יעשה פה ביזנס. איך ההלכה? אז אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי באמת. הלכה כרבי יוסי, שיש לנו את הפתגם, כיצד עלה עושה סחורה בפרתו. מגיע הגמרא, דנה, אנחנו למדנו, מי שזוכר, אנחנו חזרנו על זה ביום ראשון, מיד בתחילת השיעור. יש עוד מחלוקת, יש משנה בדף למד ג' עמוד ב', שם במשנה בדף למד ג' עמוד ב', כולם יודעים, אנחנו יודעים שומר חינם פטור בגניבה ועבדה. קרה אצלו גניבה, הוא יכל ללכת להישבע שקרה גניבה ולהיות פטור. הוא הלך, לא יודע, הוא, כמו שאמרנו, הוא צדיק, הוא ביטח את הבוס שלו, הוא שילם ולא רצה להישבע. אז מה למדנו שם במשנה? שילם ולא רצה להישבע, אז הוא מקבל בכפל. אז עכשיו מגיע רבי יהודה ושואל, לפי שיטת רבי יוסי, זה גם אותו תנא, כיצד עלה עושה סחורה?
גם מחלוקת.
בפרתו של חברה. אז השאלה שמה, לא, שמה לא כתוב מפורש.
אבל כתוב שזה כן, הוא ככה אומר,
שהיא גם מחלוקת שמה. הוא שואל האם הוא חולק, ועכשיו נראה מה, הוא שואל, רבי יהודה שואל רבי שמואל בריד, אנחנו עכשיו תראה דקה. כן, אז עכשיו הוא מגיע לשאול אותו, האם גם שמה רבי יוסי חולק על המשנה או לא? כי לכאורה גם שמה אתה יכול לטעון, של מי הפרה, של הבעל הבית. אז איך אתה יכול לקבל כפל, אם הבוס שלך לא יקבל כפל, יקבל קרן? אז האם גם שם חלוק רבי יוסי או לא? זה עכשיו הולך להיות השאלה הבאה. אמר לרב שמואל בר יהודה לרבי יהודה, אמרת לנו מפורש משמי דה שמואל, שחלוק היה רבי יוסי, אנחנו עוברים לדף היומי, דף למד זין עמוד, שגם במשנה שלמדנו בתחילת השבוע בדף למד ג' עמוד ב', אף בראשונה, בשמו שאמרנו עכשיו, שאם הוא שילם את הכפל השומר, אז אתה אמרת לנו מפורש שרבי יוסי חולק. אז האם גם שם ההלכה כמותו, או אין הלכה כמותו? אמר לי, אז רבי יהודה אמר לרב שמואל בר יהודה, אין לכן נמי לשיטתי שרבי יוסי חולק גם שם על המשנה, אז לשיטתי באמת הלכה יהיה כמוהו גם שם. אמר לי, חלוק היה רבי יוסי לשיטתי אף בראשונה כמו שאמרתי, ובאמת והלכה כמותו אף בראשונה. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים עם הבסיס שאין, כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו, אז אני אומר שרבי יוסי גם חולק שם, למרות שזה לא כתוב מפורש במשנה המחלוקת שם, ובאמת יהיה שם הלכה כמו רבי יוסי.
ממש בכלל דומה בכלל, לא קשור בכלל, לא מעניין זה בכלל, לא מעניין. שמה, שסחרת את זה, נתתי לך, ואתה הלך בלי לשאול אותי, שלחת, מה, מי אתה, מי בכלל, אתה חשבת. אבל כאן, אני ממש אצלתי לך טובה, ואני מוכן להקנות לך, אז מה אתה רוצה להשקות לי? זה אותו דבר?
אז למעשה זה הולך להיות השיטה החדשה באמת, למרות שהגמרא לא מפרטת את זה, אבל זה באמת ההסבר. מגיע עכשיו, קודם כל נגמור עם השיטה הראשונה, איתמר נמי, גם למדנו מה שרבי יהודה אומר לרב שמואל בר יהודה, גם למדנו בשם המורה אחר, אמר רבי אלעזר בשם רבי אלעזר, חלוק היה רבי יוסי אב בראשונה, והלכה כמותו אב בראשונה, פסיק. עכשיו מביאה הגמרא דעה חולקת שיטת רבי יוחנן, שרבי יוחנן טוען שרבי יוסי שמה לא חולק, שרבי יוסי מודה שמה במשנה לפי שיטת סתמה שמתן סדה תנא קמא, ששמה השומר כן זוכה בכפל. ורבי יוחנן אמר, מודה היה רבי יוסי בראשונה, שמה הוא לא חולק, ולמה? כמו שרבי דוד הרגע אמר, למה שכבר שילם? מתי הוא הלך ושילם? לפני שמצאת את הגנב, כמו שרשי מדגיש, כמו שהסברנו באריכות ביום ראשון, תסתכלו רשי דיבור המתחיל, שכבר שילם קודם שנמצא הגנב, וכמו שאמרנו, הבוס אומר, אתה כזה מבטח אותי עם הקרן תמיד, אז אם בסוף תמצא את הגנב, אז אתה מקבל את הכפל, וקנה כפל כדי אמר, כמו שהסברנו בתחילת שבוע, מעיקר הדת ידעכי עשה אל הידע, אז זה באמת שיטת רבי יוחנן, אז יוצא ששם אין מחלוקת, אז אם ככה, שם אין לך את השאלה אם הלכה כרבי יוסי או לא. עכשיו, הגמרא סתם מדייקת את המילה פה, מה רבי יוחנן אומר פה? מודה היה רבי יוסי בראשונה שכבר שילם. אז הגמרא עכשיו כאילו מתייחסת לשתי מילים האלו שכבר שילם. אז מפה אנחנו מדייקים, שילם אם, דווקא אם הוא כבר שילם הוא זוכה בכפל, אתה רוצה להגיד? אבל אם הוא לא שילם, זאת אומרת אם הוא רק הבטיח שהוא ישלם ועוד לא שילם, לא? שואלת הגמרא, אנחנו שמרנו שם במראה, ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הוא עצמו, רבי יוחנן אומר שם בשמו, אומרים בשמו, שלא הכוונה שילם, שילם ממש, הוא כבר השומר הלך ושילם את הקרן לבעל הבית, אלא כיוון שאמר אני משלם, הרגע שהוא התחייב לשלם, הוא אמר את זה, אף על פי שלא שילם, הרגע שהוא כבר התחייב, ובסוף מצאת את הגנב, הרגע שהוא כבר אמר שהוא ישלם, בסוף הוא יקבל את הכפל. אז למה פה אנחנו אומרים שרבי יוסי, רבי יוחנן אומר, מודה היה רבי יוסי בראשונה, דווקא שכבר שילם, ואנחנו מדייקים שאם הוא לא שילם לא, ששם רבי יוחנן אומר מפורש שלא, שאפילו רק שהוא התחייב לשלם זה כבר מספיק. תרץ את הגמרא לו, אז פשוט צריכים לשנות את הלשון. אמא, צריכים להגיד בשם רבי יוחנן בלשון הזה, מודה היה רבי יוסי בראשונה, שכבר אמר, הרי אני משלם באמת. מתקנים. אז בקיצור, יש לנו מחלוקת במשנה שמה, בנושא של השומר שהוא הלך ושילם, ושילם קרן בלי להישבע, שומר שנגנדה, אז שם יש לנו מחלוקת האם רבי יוסי חולק שם או לא, ואם רבי יוסי חולק לפי רבי אלעזר ולפי רבי יהודה, אז באמת גם שם יהיה הלכה. אבל פה אנחנו רואים מפורש שרבי יוחנן אומר שרבי יוסי שם לא חולק, וכמו שהסברנו את הסברה, כי שם זה אחרת מפה, אבל מה שאין כן, מה שבטוח, בטוח שפה במשנה שלנו, כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו, שמגיע סוחר והולך להשיל, אז זה פה אנחנו רואים מפורש שלפי כולה על מהלכה כמו רבי יוסי. יש בספרים הפוסקים האחרונים, אני מאמין שגם לפני, שמלא, הרגע שהלכה כרבי יוסי בשולחן ערוך, אז מלא רוצים להשתמש היום בכמה דברים, שאלות שיכול להיות אקטואלי, בדבר של כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו. אז דוגמה שראיתי בצל הרב קנייבסקי, שאלה מאוד מעניינת. אחד הגיע לשאול את הרב קנייבסקי, האם בן אדם עכשיו יכול ללכת רבי הרצל, יש את העיתונאים, הולכים לשוק בארבע מילים, רבי דוד בודק שם אתרוג יפה, הוא מגיע, צלם, עושה עכשיו תמונה איך שמישהו בודק אתרוג ומישהו בודק לולב, עושה תמונה ממישהו אחר, ואז הוא הולך, ומפרסם את הזה, ומקבל על זה כסף וזה. ככה שואלים את הרב קנייבסקי, אותו דבר אתה הולך לאיזה רב, בלי רשותו, אם זה רשות אז אין שאלה, או אתה הולך מצלם אותו, ואתה הולך ואתה עושה על זה מלא כסף. אתה הולך את הרב עובדיה, צילמת אותו כל המון בלי רשות. ואז אתה הולך מוכר את זה שם בחוץ לארץ, והמון המון כסף הולך. אז האם מותר לעשות את זה או אסור לעשות את זה? ככה שאלו את הרב קנייבסקי. ומה הרב קנייבסקי היה עונה תמיד בקיצור עם הבוע? אז הרב קנייבסקי ענה ככה, ראיתי בספר. כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו? זאת אומרת, הרב קנייבסקי הבין להשוות, למרות שאתם יכולים לשאול שזה לא אותו מקרי. כי פה זה ממש כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו. הפרה בכלל לא שלי. אני הלכתי, שאלתי את זה למישהו, פרה לא שלי. אז איך אתה יכול לעשות אחר כך ביזנס עם פרה לא שלך? פה אני הלכתי, צילמתי. זה מצלמה שלי, תמונות שלי. זה לא ממש אותו דבר, לא כולם הסברו ככה. אז סתם הבאתי לכם דוגמה שראיתי בשם הרב חיים קנייבסקי, שהוא עד כדי כך מחמיר גם
הוא לא צילם אותי, הוא צילם את הרב עובדיה, צילם את התורה שלו. אז לכן בעצם זה כאילו אותו דבר, מה? הוא מצלם, או בא לצלם ועושה את פרסומת, לא.
בטח, מלא אנשים בשוק ארבעה מילים, זו הדוגמה שראיתי על זה. הולכים בשוק ארבעה מילים, הולכים סתם על השולחת מזה, הולכים, עושים לך עוד תמונה, והוא עושה לביזנס עליך.
בסדר, הוא לא מצלם את עצמו. הוא לא סתם לוקח את זה בן אדם, זה כבר לוקח את זה רב או משהו, הוא מצלם אותו כדי להראות לראה איזה...
יש עוד שאלה בפוסקים.
לא, אבל הוא מוכר, אבל יש פה עניין אמנותי, כאילו, לא כל סתם אחד שהיה מצלם.
כן, אבל הר הוא הולך לאיזה אדמו, רב מפורסם, הוא הולך לזה, מצלם אותו בלי רשות, הולך ועושה על זה כסף בלי רשות. איך תבקש רשות זה משהו אחר, אם לא, זה כיצד עלה עושה סחורה. יש עוד שאלה שנוגע בפוסקים, לא יודע אם אפשר ממש להשוות את זה, אבל גם חלק משווים. מה אם ללכת לעשות, זה מלא כל הזמן עושים. הרי אתה רוצים לשכנע אותך שתיתן צדקה, ככה קשה לתת לאנשים צדקה, אז הולכים ועושים לך הגרלה. אז השאלה אם הוא מותר לך לתת מכספי מעשר, לתת לך מכספי מעשר צדקה, שדרך זאת אומרת אומרים לך אם אתה עכשיו נותן צדקה כך וכך, כל 100 שקל אתה נכנס להגרלה לאוטו. ואת כל הזמן עושים את זה, אתה רואה את זה, לא יודע אם פה בכפרון הרואים, אבל אצלנו במגזרים כל הזמן, אתה מביא 250 שקל, אתה נכנס, ויש איזה כולל בצנז עושים את זה, אתה נכנס לממש הגרלות מאוד שוות. מותר לך לצאת, אז אם אתה נותן כסף שלך סתם, החלטת לתת להגרלה, מותר לתת מכספי מעשר. כל מיני פוסקים באותו רואים כיצד, אתה מבין, אתה עושה ביזנס עם מעשר, ואתה מתחושב עליך, אתה רוצה לזכות בהגרלה. אז יש כאלו שמשווים את זה גם, כי אני ראיתי אצל מוישה פיינשטיין,
הוא אומר, טובת ענק.
הוא אומר ככה, הוא אומר, אם אין כמות מסוימת של הגרלות, זאת אומרת, אם אין הגבלה, יש מיליון כרטיסים, פה בכזה מצב הוא אומר שזה מותר. כן, איזה ערך כל כרטיס מול, אבל אם הוא אומר, בוא נגיד, יש רק 1,000 כרטיסים, אז כל בן אדם שנותן 100 שקל נכנס להגרלה של 10,000 שקל, ויש רק 100 כרטיסים. אז פה יוצא שכל כרטיס כאילו, זה סוג של ביזנס, אתה נותן את זה כאילו, הכרטיס אתה נותן לא לצדקה, אתה נותן את זה בשביל ה... אז פה רמוי שפיינשטיין מחמיר, אבל באמת, אבל מה שרציתי לבוא אלינו לסוגיה, שהרב פישר, הרב פישר בירושלים, אני הכרתי אותו מאוד בשנים לפני, ממש לפני שהייתי ילד, דברי ישראל, הרב עד ירושלים, אחר כך היום הבן שלו, אז הוא, הלכו לשאול אותו דוגמה, אז מה הוא אמר? הוא אמר, אין בעיה. הוא אמר, תיתן, היה אומר ככה, תיתן מכספי מעשר להגרלה, אבל אם אתה תזכה, כשבעזרת השם תזכה, כל ההגרלה ילך למעשר.
אה, כל ההגרלה.
כיצד עלה עושה סחורה מפרתו של חברו? אתה הולך לעשות סחורה עכשיו עם הכסף שמעשר שלא שייך לך, הקדוש ברוך הוא יכול לתת את זה למעשר, ואתה הולך לעשות ביזנס, אתה נתת 100 שקל, תקבל פה איזה 100,000 שקל, אז תיתן, וכשתזכה שכל ה-100,000 שקל ילך למעשר, וכך אומר, כיצד עלה עושה סחורה? אני לא מתעכב, אני רק אמרתי דברים מעניינים שיכולים להוציא מהדף, שתמיד צריכים לחשוב, כל מיני דוגמאות, נתתי שתי דוגמאות האלו. אבל על כל פנים אנחנו בסייעתא דשמיא ממשיכים את המשנה החדשה. סתם תיקחו לתשומת ליבכם תמיד לחשוב כיצד עלה עושה סחורה, וזה ההלכה. אנחנו מתחילים עכשיו משנה. המשנה כבר מאוד 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 מוכר, כי כבר למדנו בתחילת המסכת, כבר הזכרנו בפרק 2 אוחזין מלא. ואותו עכשיו מתחילים עוד פעם לסוג של סוגיה של פרק 2 אוחזין, מיד שהתחלנו בה במציא הדף בית עמוד א', נתחיל פה ספקות, שניים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, אז באים קצת לסוגיה דומה. אומרת המשנה, מגיע בן אדם, חוזר בתשובה, הוא הולך לרובן לשימון, הוא אומר כך, אמר לי שניים, גזלתי לאחד מכם מנה, אני זוכר בפורה שאני גזלתי או לך או לשימון, מאחד מכם גזלתי מנה, ואני יודע איזה מכם. אני לא יודע ממי גזלתי, או ממך או ממך, אבל אני בטוח שגזלתי או ממך או ממך, ואני לא זוכר ממי. או דוגמה שנייה, הוא הולך לרובן ושימון, והוא אומר, אביו של אחד מכם, אחד מההורים שלכם, הפקיד לי מנה, ואני יודע איזה הוא. עכשיו שימו לב, הדוגמה הראשונה, הוא אומר, שעשיתי ממש עבירה, גזלתי ואני חוזר בתשובה. הדוגמה השנייה שעדיין כתוב ברשע, מה כתוב בדוגמה פה? שום דבר, אחד מאבא שלכם הפקיד אצלי, זה לא עבירה, עשיתי חסד אפילו, ואני עכשיו לא זוכר ממי הוא, זאת אומרת, אחר כך בטח היה מלחמה, לא יודע, פתאום התפזרו, ואני רוצה עכשיו להחזיר את הפיקדון ולא שלי, ליורשים שלהם, ואני לא יודע ממי. אז כבר תשימו לב שיש פה שתי ציורים אחרים, אבל כתוב על שתי הציורים האלו כתוב, וכזה הלכה מה הדין, נותן לזה מנה ולזה מנה, ולמה, כמו שאחר כך הגמרא תדגיש את הדגש הזה, שעודה מפי עצמו. זאת אומרת, בגלל, זאת אומרת, מדין אדם, אין דבר כזה שהוא אמור לשלם פעמיים. יש כלל המוציא מחברו עליו הראיה. אם אתה רוצה לשחרר ממני עוד אחד, שתביאו ראיה. אני מעיקר הדין, בעיקרון מדין בית דין, אבל זה בן אדם צדיק, הוא רוצה לצאת ידי שמיים. כמו שאמרנו, אדם מפי עצמו, אף אחד לא הגיע לתבוע אותו. הוא הגיע בצדיק, הוא הגיע מעצמו, אז לכן בכזה מצב, בגלל שהוא רוצה לצאת מפי שמיים, אז מדיני שמיים אנחנו אומרים, תן, תשחרר עוד 100. תן לכל אחד 100, ואז תלך לישון רגוע, כיפור אחרי 120 שלך לא
תלך. תלוי מה שאמרת עכשיו.
מה?
תלוי מה הגזלנים האלה אומרים.
לא, אתה... אי אפשר ללמד במאות אחד...
אתה אומר שמדיני שמיים, זה לא בדיוק. אם הם יגידו שהגזל יבוא אליהם, לא, אני בטוח שאתה ממני גזלת, אבל זה אם כדי גזלת, אז זה כבר לא מדינה.
אבל אני לא...
זה מדינה אדם.
זה בריא ושמה, כאילו.
זה בריא ובריא. זה בריא ושמה.
אני המדגשתי, רבי דוד, הכל בסדר, אנחנו נראה, אבל כרגע המשנה אי אפשר ללמוד את הכל באותו אחד. זה לא הציור שאמרתי. אני אמרתי כרגע ציור שהם לא אומרים כלום.
לא, אבל כזה דיברת על המשנה.
המשנה כרגע בציור, כרגע אנחנו אומרים שאמרתי בפשט, הם לומדים משנה בתלמוד תורה בלי גמרא, ככה לומדים. זאת אומרת, עוד לא התחלתי את הגמרא.
כאן כתוב מה אתה אמרת, אבל שעודם מפני עצמו. לא כתוב במשנה.
זה מה שאמרתי. אז מבחינתנו כרגע הם לא אמרו כלום.
הם לא אמרו
כלום, הגיע מעצמם, הם בכלל לא יודעים מההיסטוריה של אבא שלהם, הם בכלל לא זורחים את הגזל הזה. הוא הלך בשקט וגזל מהם, לא יודע מה. אז בכזה מצב אנחנו למדנו מה שלמדנו, שמדיני שמיים עודה מפי עצמו. וכמובן אנחנו בעזרת השם נדבר על זה בגמרא, אבל כרגע אנחנו ממשיכים לדוגמה השנייה, שהגמרא תקרא עכשיו לדוגמה השנייה רבי יואב, ספה. עד עכשיו זה רשע שתי הציורים, ועכשיו אנחנו הולכים ללמוד את הציור הבא, ששתי ציורים הבאים זה נקרא ספה. עכשיו
הציור הזה... מה שונה בין המקרה הראשון לשני?
זה כזה,
כרגע, כרגע זה... מבחינת הדין, אותו דין. אבל הציור זה ציור אחר לגמרי, כי פה הבן אדם עשה עבירה. הוא גזל, אז יכול להיות, אתה יודע, אם אתה רוצה לצאת את זה שם
הסיטה. אם הוא גזל יכול להיות שבעונש כן, אבל יכול להיות פיקדון לא.
בדיוק, למעשה הגמרא תדבר על זה עוד דקה את ההבדל. כי פה אתה לא יכול להגיד, פה הוא יגיד, ואתה בגלל שעשית עבירה, אתה רוצה לצאת את זה שם, אם תצא לשניים, פיקדון איזה עבירה הוא עשה, איפה, הוא עשה להם טובה שהוא לקח מהם פיקדון, הוא לא זוכר ממיקטור.
גם פה וגם פה.
עכשיו אנחנו מגיעים לציור של הספר, ואחר כך הציור האחרון זה אותו ציור, את פשוט הגמרא אחר כך תגיד, אולי אני כנראה נלמד כבר מחר, למה צריכים את שני הציורים, אבל בוא תשמעו את הספר של המשנה, מתחיל עוד הלכה. מגיעים שניים שהפקידו אצל אחד, כנראה זה בן אדם שהוא לוקח, זה עבודה שלו, כנראה הוא לוקח פקדונות מאנשים, אנשים מפרדים, לא היה פעם בנק, לא היה את כל הדברים, כספות וכל מה שיש היום. היה את הבן אדם שקיבל פקדונות מאנשים, הגיעו שניים שהפקידו אצל אחד, זה מנה וזה 200. עכשיו כמו שנראה, ככה מוכר גם ישיר, זאת אומרת, כנראה אחד, שתיים היו הגיעו ביחד, ואחד שמע מהשני, זאת אומרת, אני הגעתי, אחד הגיע לשים 100, והשני באותו זמן הגיע לשים 200, והוא כנראה ראה שהראש שלו לא על המקום, הוא לא רושם שום דבר. אז אחר כך מגיע הזמן, אחרי חודש מגיע לקחת את הפיקדון שלו, כל אחד צועק, אני שמתי אצלך 200. עכשיו הוא לא זוכר, הוא לא רשם, הוא לא זוכר שום דבר. זה הסיפור פה, שניים שהפקידו אצל אחד, זה מנה, וזה 200, וכשאחר כך באים, לא יודע, אחרי תקופה, באים לקחת את הפיקדונות שני האלו, זה אומר שלי 200, וזה אומר שלי 200. אז פה ההלכה כבר אחרת מה שלמדנו ברשע במשנה. פה כבר ההלכה שככה, תן לכל אחד מה שבטוח. מה שבטוח שמאה לכל אחד הוא נתן, אז תן, נותן לזה מנה, כן, אני עכשיו קורא מנה כאילו 100. נותן לזה מנה, תן לו את המאה שלו, ולזה מנה תיתן לו את המאה. עכשיו בא נשאר פה, 101, אנחנו לא יודעים למי. והשאר יהיה מונח עד שיבוא אליהו. עוד מעט כבר נראה מה זה נקרא יהיה מונח עד שיבוא אליהו, אבל כאילו עד שאליהו הנביא הוא יבוא, כמו ש... כשמו קנון, הוא נביא. הוא יבוא ויגיד, אבל כבר אמרנו את זה רבי יואב, אנחנו אמרנו את זה כבר האחרונה לא מזמן, שהחידה מדבר על זה, מה זה נקרא אליהו הנביא? יכול להגיד לנו, תורה לא בשמיים. ופשוט אומרים, מה זה הנביא? הוא נביא, הוא יגיד לנו את האמת, אבל תורה בשמיים? אז איך החידה אומר? החידה אומר, זה לא עכשיו הוא מגיע להגיד לנו תורה מהשמיים. עכשיו, רגע שיש לנו פה ספק, הוא אומר לנו פשוט המציאות, הוא יגיד לנו מי השקרן ומי לא. הוא לא הולך להגיד לנו עכשיו תורה מהשמיים. אליהו הנביא ויבוא ויגיד לנו מי השקרן ומי לא. כן? חוץ מזה יש עוד דבר בשם צדיקים שאומרים רק שאם מניח יבוא אליהו, רבי יואב, אתה יודע מה אומרים? ממה מגיע שבן אדם מגיע ומשקר ואומר שלא שייך 200? יש פה שקרן אחד ודאי. ממה זה מגיע? מתאוות ממון. נכון? יבוא אליהו הנביא, כתוב במעלה הארץ דעה את השם. במעלה הארץ דעה, דעה את השם, קודם כל יהיה לאנשים יותר את האמונה שהקדוש ברוך הוא שולח לכל אחד משהו זקור. וכל היותר זה סתם שטויות והכל. אז הגיע מעלה הארץ דעה את השם, יהיה מונחת שיבוא אליהו, שאליהו הנביא יבוא, הוא כבר יבוא ויחוץ. ככה זה יותר על פי חסידות, אבל אנחנו נמשיך מעניין לעניין, אז הכל פנים מה הסיפור פה, פה אנחנו רואים שמשתנה הלכה, יהיה מונח עד שיבוא אליהו. מגיע רבי יוסי חולק על תנא קמא. רבי יוסי אומר, ריבונו של עולם, מה יוצא פה? שהרמאי לא הבאת לו שום עונש, הרמאי נשאר עם 100, וההפך, הצדיק יפסיד פה. אז אחרי רבי יוסי אומר, אמר רבי יוסי, אם כן, אם אתה אומר לצ'נטוני כל אחד 100, מה הפסיד הרמאי? אז הוא אומר, בוא נעשה, אני אעשה לך קטע, שהרמאי יובב בו ידי. אם אני עכשיו אומר, תקשיב, אף אחד לא מקבל ממכם כלום, עד שאתם תסתדרו ביניכם, תבואו, תגידו לאמת. פה הרמאי, הוא לא ילך לפספס 100 בשביל שקר, ככה זה היה שיטת רבי יוסי, אלא הכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו, ואז מתוך שהרמאי יפסיד את שלו, אז רבי יוסי סבר שיבוא ויודה בשקר שלו. אבל לפני שמתקדמים הלאה, אז מי שזוכר כבר אמרנו את זה בתחילת פרק 2 מוחזים, מה קורה פה? פעם אחד אנחנו רואים, בנו את התוספות, כן? פעם אחד אנחנו רואים פה את ההלכה, ששניים מוחזים בתלית אנחנו אומרים, ספק יחלוקו. יש לנו את הסיפורים כמו הספינה, כל אחד תקף, מה הגמרא אומרת? כל דאלים גבר. פה אנחנו רואים הלכה שלישית, בספק אל תיתן לאף אחד, לא חצי חצי, ממה תשאיר עד שיבוא אליהו. מה הכללים בזה הרבי? אוקיי, לפי שיטת הנקמה. מה הכללים? פעם יחלוקו, פעם כל דאלים גבר. אז כמו שאמרנו כבר מי שזוכר בתחילת המסכת
מיד,
שיטת התוספות, אז ככה בואו נעשה לכם תמיד את הכלל. בכזה מצב שכל אחד מוחזק בדבר, כמו שניים מוחזים בתלות, כל אחד מוחזק, בכזה מצב אנחנו פוסקים להלכה, יחלוקו. כרגע שכל אחד מוחזק, אז מה אנחנו עושים? יחלוקו זה. בכזה מצב כמו הסיפור שאיפה שאנחנו פוסקים כל דלים דבר, זה משהו כזה, נולד עכשיו ספק חדש. כמו שיש לנו עכשיו את הספינה, אנחנו לא יודעים באמת, נולד עכשיו ספק חדש. עוד דוגמה, שאף אחד לא מוחזק. בכזה מצב אנחנו אומרים, כל דאלים גבר. וזה בדיוק מי שיודע בסיפור של הספינה, שכולם מכירים את הסיפור של הארבע. מה פה? פה זה מאוד מאוד מעניין. פה שתי אנשים רבים על פיקדון שנמצא אצל השומר. עכשיו, על פי הלכה, אם אתה מפקיד אצלי משהו, זה נחשב כאילו שזה מונח ברשותו. עכשיו, זאת אומרת, על פי ההלכה, אם אתה הבאת לי להפקיד, זה כאילו עכשיו, בוא נגיד, אנחנו יודעים כל כלל שאי אפשר, אי אפשר להגיש דבר שלא נמצא ברשותך, אבל אם הבאת את זה אצל השומר, זה נחשב כאילו ברשותך. אז פה שתיהם רבים על פיקדון, אז לכאורה, אז כל אחד כביכול מוחזק לזה, נכון? אז מה היה אמור להיות פה הלכה בעיקרון? אז היינו אמורים ללכת, איך לא פה? מגיע תנא קמא ואומר, אבל במקרה כזה, אנחנו לא אומרים איך לא, אפילו שמבחינתנו שתיהם מוחזקים. ולמה? כי פה יש לנו ודאי שקרן אחד. במשנה הראשונה של המסכת, בא במציע שתיים מוחזים בטלית, כמו שהסברנו, יש לנו פה סיכויים גדולים שבאמת שתיהם צודקים, שתיהם כל אחד באמת בטוח שבאותו שנייה הוא יחזיק והוא יחזיק. אז רגע שיש לנו שתיהם מוחזקים ויש לנו אחוזים גבוהים ששתיהם אמיתיים, אז פה אני אומר איך לא פה. פה בכזה מקרה, שיש לנו ודאי אחד שקרן, אז אפילו ששתיהם מוחזקים, בכזה מצב אל תיתן. לא כל דעלים גבר ולא יחלו פה. מה עושים? יהיה מונח עד שיבוא אליהו. זה הסיכום ככה שאתה...
יש כאן עוד מקרה של סומכוס, שגם כן חוקים בלי שבועה.
סומכוס זה
כן...
תמיד במון המוטל בספק
לא, חוקים. לא, אבל שם בלי שבועה. כאן זה בשבועה בכל מקרה.
ויחלוקו של השני המוחזים זה בשבועה. ממון המוטל מה... בספק לפי סומכוס זה תמיד, נכון. כמו שאמרנו שמור שנגח את הפרה ובמקרה כבר. זה בלי שבועה, נכון, אבל כן, אנחנו מדברים על פי הלכה. על כל פנים זה אמרנו את הנקמה פה, הסברנו פה את הסיכום רבי צחי, אנחנו מתקדמים, זהו. אז הבאנו פה את הדוגמה הזה במשנה, ואז הבאנו את המחלוקת הנקמה ורבי יוסי, עכשיו מגיע המשנה, מביאה את אותו דוגמה רק על כלים, אותו מחלוקת הנקמה ורבי יוסי. אומרת המשנה, וכן אותו הלכה נוהג בשניים שהפקידו אצל אחד, לא שזה נתן 100, זה נתן 200, שני כלים. אחד יפה מנה, כלי אחד, אחד הביא כלי של 100 שקל, ואחד יביא כלי של יפה 1,000 זוז, אחד הביא כלי של 1,000 שקל. עכשיו כנראה אחד שמע מהשני לתוך כדי, כשבאו לצבוע את הכלים, זה אומר, כל אחד אומר יפה שלי, האלף שקל זה הכלי שאני הפקדתי אצלך, וזה אומר יפה שלי. אז פה הלכה ככה אומרת הנקמה. דבר ראשון ככה, נותן את הקטן לאחד מן, הכלי של 100 שקל זה ודאי אמיתי, תן למישהו. עכשיו, אם מתוך הגדול, נותן דמי קטן לשני. זאת אומרת, אם זה כלי שאתה יכול לשבור ולקחת שברים והשברים שווים, אז קח את הכלי של 1,000 שקל, תשבור ותן חלק של 100 לשני. אבל בוא נגיד, אם זה כלי שאתה לא יכול לשבור, אז תמכור את זה למישהו אחר. קבל את האלף, תשחרר לו 100.
תשבור, אבל אם שברת, תוריד את האלף.
לא, אז יש מלא פעמים שיש כלים שבוא נגיד שזה מורכב מחלקים.
גם כן.
פה במשנה מוכח כאילו שאתה שובר, אבל יש מלא כלים שהרגע שאתה מפרק חתיכות, כל חתיכה הוא שווה ערך.
אבל אם זה אתה...
גם כשאתה מוכר, אתה מפסיד את הערך.
אם אתה, אבל אם זה אתה שובר, אז אתה מוריד את הערך.
אבל לא תמיד, לא תמיד. יש כלים שמורכב מחתיכות. יש לך כלי יקר, אתה יכול לקחת...
אז כאן מדברים רק מקרה של חתיכות.
כן, אמרתי מפורש. אם אתה לא יכול לשבור את זה כמו שאומרת מוריד את הערך, אז מה עושים? פשוט מוכרים. כתוב מפורש. זאת אומרת, אתה מוכר את זה למישהו, מקבל את האלף, תחזיק את ה-900 אצלך עד שבוע אליהו, ותשחרר לו 100 במזומן, הוא לא יפסיד. קיצור, כל אחד יקבל פה רק שווי של 100, או אחד יקבל את הכלי של 100, אחד יקבל שווי של 100, ולפי תנא קמא והשאר יהיה מונח עד שבוע אליהו. זה תנא קמא אומר אותו דבר כמו מקודם בדוגמה של הכסף. אמר רבי יוסי, אם כן, מה הפסיד הרמאי? אלא הכל יהיה מונח את שבוע אליהו, ומה צריכים את השתי הדוגמאות? זה למעשה נראה לי יהיה מחר בתחילת השיעור, כי זה הקטע האחרון של...
למה לא נקרא פושע?
איזה פושע?
אני נותן לך את זה, זה הכי נורמלי. נותן לך 100 שקל שאם אתה לא צריך לרשום, אתה זה, ואתה אומר, שמע, אני לא זוכר, וזה הכל בסדר? מה? אתה פושע, מה זאת אומרת?
אז השאלה שלו, שאלה מאוד נכונה, וזה מגיע לפה למקום, אבל למעשה, אתה הולך להתברר בהמשך השיעור. בהמשך השיעור, ואחרי השיעור, תגיד לי אם אתה מובן. הרעיון, אני כבר יכול לגלת בקיצור, הרעיון הוא, הגמרא תגיד ככה, שבן אדם מגיע והוא רואה ששתיהם מגיעים ביחד, אז ההפך, הוא אומר, זה כנראה שני חברים טובים שהם סוחרים. אז הוא אומר, אני לא אשבור את הראש, הם ישברו את הראש. כי אם הבן אדם של ה-200 חכם, אם הוא לא סומך על האדם, הוא מגיע, אז אני רואה אותם מגיעים ביחד, וכל אחד משחרר לאחד ליד השני, אז הוא רגוע, אז הפוך, אז הוא זורק את זה עליהם. הפוך, הוא אמור להיות פושע. אבל אנחנו נראה את זה עוד כמה דקות, הכל יתברר. עכשיו, דבר ראשון, רוצים להתקדם על הדין הראשון במשנה שלמדנו. מה אמרנו הדין הראשון? מגיע, בן אדם חוזר בתשובה, מגיע לשתי אנשים, אומר, גזלתי לאחד מכם, אני לא יודע מכם. מה אמרנו? שחרר לכל אחד 100. ואותו דבר אמרנו דוגמה שנייה, שהוא אומר שאחד מההורים שלכם יפקיד 100 ולא יודע ממי, אז אמרנו לכל אחד. אז שואלת הגמרא, ריבונו של עולם, מה אנחנו רואים פה? מספקא מפקינן ממונה, מספקא מפקינן ממונה, פה אנחנו רואים מספק, הוא משחרר עוד 100, למרות שהוא בסך הכל גזל 100. הוא צריך לשחרר, רגע שהוא לא זוכר ממי, צריך לשחרר עוד אחד. ולא אומרים, אוקיי, ממונה בחזקת מראי, שכולם יודעים שזה הלכה, שבממונות המוצאים מחברו עליו הראיה, המוחזק נשאר חזק, מי שרוצה להוציא, הוא צריך ללכת להביא ראיה. ככה אנחנו רואים במשנה שלו, מספק הוא משחרר כסף. מגיע הגמרא ושואל את ורמינו, עזוב, הוא מגיע עכשיו מקשה לך מהמשנה שלנו, ממש על הרשע. מה למדנו בדין שאמרנו שזה נקרא ספר במשנה, עכשיו הדין השני במשנה, שניים שהפקידו אצל אחד, זה מנה וזה 200. מה אמור להיות הלכה לפי הדין הראשון במשנה? היה אמור להיות הלכה, אם מספק תוציא, לכל אחד שחרר 200. ומה אנחנו רואים שכתוב, מה פתאום? 100, 100, והמאה השלישי, הוא לא משחרר שום דבר שקל יותר ממה שהוא חייב. אז יש פה סתירה בין הרשע לספר. ורמינו, שניים שפקידו אצל אחד זה מנה וזה 200, זה אומר שני 200 וזה אומר שני 200. נותן לזה מנה ולזה מנה, והשאר אמונה אחת שירו אליהו. ואנחנו לא אומרים שמספק ייתן לכל אחד 200. אז רבי יואב, מה קורה פה? מתרץ את הגמרא, תשובה ראשונית, אמר לי, פיקדון הגזל קרמית. אתה מביא לי קושייה מהמשך של המשנה שמדברים שם, שהוא סך הכל עשה טובה לאנשים, לקח מהם פיקדונות של כסף, שפה אנחנו אומרים, ברור שבפיקדון, הוא לא אמור עכשיו לעשות בחיים, שהוא עשה לך טובה לשחרר מספק עוד 100 שהוא לא חייב. אבל מה מדובר ברשע? אמר לי שניים, מתחיל המשנה, גזלתי. אז בגזל שאתה עשית ייצור, אז באמת מדין תורה, אנחנו תמיד פוסקים להלכה, המוציא מחברו עליו הרעיה ועוקם המונה בחזקת מראה. ופה אנחנו מדברים שהגיעו חכמים, עשו לו כנס, סוג שלא כולם גורסים פה את העניין של כנס, אבל כרגע כתוב פה בגמרא. בוא נראה. אבל אומרת, מה, פיקדון הגזל קרמית גזל, דבד איסורה, כנסיעו רבנן. התוספות הראש כותב שלא שייך פה להגיד כנס, כי מדובר פה לגבי החיוב לצאת ידי שמיים. כנס זה בדרך כלל בדין. לצאת ידי שמיים, הכוונה לא כנס. הכוונה, אנחנו רוצים להיות נקי, כיפור, להיכנס נקי. אחרי המאה ה-20, אדם לא רוצה להתגלגל. אז פה יוחמד, אתה רוצה להיות נקי ב-100%? זה הפתרון היחיד. אם אין לך, הם לא זוכים כלום, וזה הפתרון, אתה חייב לשחרר עוד 100 ולהיות רגוע. אבל פה בסיפור של ההמשך של המשנה, אבל פיקדון זה לא עבד שום איסורה. ההפך, עשה להם טובה, לקח מהם פיקדון, אתה יודע אם זה היה בשכר או בחינם, אבל תמיד זה נקרא טובה. אז לא כנסיעו רבנן, אז פה חכמים לא כנסו אותו, ונשארו על עצם ההלכה שעוקם ממונה בחזקת.
אבל הרי יש שם שני מקרים, גם זה וגם זה.
לכן הדגשתי את זה במשנה. לכן מגיע, ומי שזוכר, הדגשתי את זה במשנה. מה כתוב ברשע? שתי מקרים. אז הדוגמה הראשונה אמר לי, שניים גזלתי, תירצת. אבל מה כתוב? מיד שורה אחר כך. או אביו של אחד מכם מפקיד לי מנה. וגם שם כתוב שהוא אומר לה, אחד מההורים שלכם מפקיד לי מנה ולא יודע ממה כתוב, נותן לזה מנה ולזה מנה, ומה פה תוכל לתרץ? מה הכנס? מה זה? שואל את הגמרא, אז זה באמת נקרא עכשיו קושייה פיקדון הפיקדון. זה הולך להיות הכישלון שיש לנו בתוך המשנה, פיקדון על פיקדון. שבתריעת המשנה אנחנו רואים פיקדון, הוא צריך לשחרר עוד אחד, זה נקרא להוציא ממון מספק. ובהמשך המשנה שלו, וחוץ מזה אנחנו הולכים להקשות ממקום אחר גם כן, מהעניין של הגזלתי על מקום אחר בגזל, ודאי כבר לא יהיה מהקושייה מהמשנה שלנו בעצמו. אז לכן אומרת הגמרא, ורמי פיקדון הפיקדון, ורמי גזל הגזל. אז מגיעה הגמרא ומקשה פיקדון הפיקדון. מה הקושייה? מה שעכשיו הבאנו באמרנו בעל פה כבר. לקטן הרשע, ברשע של המשנה כתוב בציור, מיד הציור השני, בתוך הרשע, או אביו של אחד מכם מפקיד אצלי מנה, ואני יודע איזה הוא, נותן לזה מנה ולזה מנה. אז מה אנחנו רואים פה? שבפיקדון הוא צריך לשלם מספק לכל אחד. בפיקדון, הוא עשה טובה לאחד מההורים שלהם, לקח מפיקדון. כתוב מפורש, אם הוא אומר להם, אני לא זוכר מי נתן לי 100, מי נתן לי 200, תשחרר לכל אחד, אני לא יודע ממי לקחתי, תשחרר, הוא לקח 100, הוא לא זוכר ממי, תשחרר לכל אחד 100. ורמינו מהספר של המשנה, ששם כתוב שניים שהפקידו, וכבר למדנו את זה מקודם בריחות וכולו, שמה ההלכה? שההלכה כן הוא לקח ממישהו אחד, הוא היה אחד שמפקידים אצלו כסף, הוא לקח ממישהו אחד ממישהו 200, אז כתוב מפורש, תחזיר לכל אחד מנה לפי תנקמה, והשלישי יהיה מונח עד שיבוא אליהו, ולפי רבי יוסי בכלל, הכל יהיה מונח, ואנחנו לא אומרים שמספק תן 200 לכל אחד, אז זה נקרא קושיה מפיקדון על פיקדון. מוריחת ועדנו אלינו מלך הוא אלו שעד כל יום לדבורי.
אמן.
אז זה טוב רבי ירצל. אז הגמרא מתרצת עכשיו, כמו שאנחנו התחלנו, כמו שאמרנו, שהערנו את הנושא הזה מקודם. אנחנו יודעים שבן אדם מגיעים אליו, ונלך יותר על הציור עכשיו של הספר, ואז נתרץ את הרשע. בציור של הרשע, בן אדם מקבל כספים ממישהו. מי אמור להיות פה אחראי על הכספים, לרשום, לקחתי ממנו 200, לקחתי ממנו 100? מה הסיפור פה? עכשיו, כששתי אנשים, כל בן אדם מגיע בנפרד, לא מגיעים אחד ליד השני, אז מי העול אמור להיות?
ברור
של הבן, כן, בדרך כלל אני לא מאמין שזה שומרי חינם פה, מי בן אדם זה העבודה שלו, בדרך כלל זה במשכורת, אז הוא מקבל פקדונות. אז אם בן אדם מגיע לבד, אז הבן אדם אמור לרשום בסוג של, ואם הוא לא רשם, אז הוא נקרא, כמו שאמרת, פושע.
אחד גם גם שומר חינם זה אותו דבר, אם יבוא לך...
נכון, נכון. זה לא משנה. כן, אני אמרתי סתם להבין, אנחנו רוצים להמחיש בתשפ"ד כזה סיפור היום, כן? אז היום אם יש למישהו שקל מיותר, אז אני אולי אשים את הנשים, אשים את זה בבנק, לא יודע איפה אשים את זה, אבל הפעם זה לא היה את כל הדברים האלו, לא היה כספות בבית ולא היה, אז מישהו היה שקל מיותר, אז היה הולך למישהו, הפיחת שלו כנבות, לא יודע, היה מישהו עבודה שלו כנראה. עכשיו, אז הגמרא עכשיו הולכת להגיד ככה, בוא נראה את זה בפנים ואז נסביר את זה יותר. עכשיו, אפשר להגיד את הקטע כבר אמרנו מקודם. עכשיו, כששתי אנשים מגיעים ביחד, וכל אחד עכשיו מגיעים ביחד, דופקים על דלת, הוא מוסר לי 200, מוסר לי 100, אז הוא אומר, אם השתי האנשים האלו אין לי מה לדאוג, למה? כי הם בטח חברים, אוהבים אחד לשני, סומכים. אז אני מבחינתם לוקח עכשיו, בוא נגיד, הוא קיבל ממני 200-100, אז הוא זורק את זה בפעם אחת, הוא אומר, אני סומך עליהם שהם יבואו, הם יהיו נאמנים, אפילו, כי אם הם לא היו חברים, אז הוא לא היה אומר שהוא ישמע את שלו, ואז הוא יכול לעשות את עצמי, לא היה את הטכנולוגיה שיש את השבת, יש את כל. אז לכן, בשתי אנשים, בדרך כלל אומרת הגמרא, הוא זורק את זה על מי, הוא זורק את זה עליהם, ואז הוא לא פושע. אז מגיע הרב, מה מדובר ברשע במשנה שלנו, בפיקדון של הרשע? כמה אנשים הפקידו אצלו? הורים, אבא של מישהו אחד מהם, אבא של רובן או אבא של שמעון, בן אדם אחד יפקיד אצלו. אז ברשע זה הופך להיות, הגמרא קורא לזה, כמי שיפקידו לו בשני קריחות. זה כמו שהגיעו פה שתי אנשים, רובן הגיע לבד ושמעון הגיע לבד, כל אחד יפקיד חבילה לבד, שאז מי הלא בסדר אם הוא לא זוכר אחר כך מי? הבן אדם. אז לכן ברשע, בגלל שרק בן אדם אחד הגיע, או אבא שלו, אבא שלו, אז אחר כך אם אתה לא זוכר, אנחנו מסתכלים עליך, כן, אתה רוצה לצאת מדין שמיים, כמובן, ולא מדין אדם, כמו שהדגשנו, מדין אדם הם רוצים לחבור על עברי, אבל אתה רוצה להיות נקי מדין שמיים, כיפור 120, פה אנחנו אומרים, כן, תשחרר לכל אחד. אבל במקרה של הספר במשנה, מדובר פה, שכשהוא מגיע לבקש את המתיים, הוא מגיע לתולם, הוא מבקש כל אחד מבקש מתיים. כל אחד שמע את המקרה של השני, זאת אומרת, שתיים הגיעו ביחד. אז פה בכזה מצב, כאילו הוא מבחינתו זורק את זה עליהם, אז פה הוא לא אמור לשחרר שום שקל, ככה רבא מתרץ מאוד יפה. אז זה אומר רבא. שמדובר שרק בן אדם אחד יפקיד, נעשה כמו שיפקידו לו, כאילו שיפקידו לו שתי אנשים, כאילו בשני קריחות, דאב אלי למדק הנפקד, היה צריך לדגדג ולזכור כמה יפקיד כל אחד. אז פה בגלל שהוא לא עשה את זה, אז אנחנו מתייחסים אליו כמו שרבי דוד אמר מקודם פושע, אז פה אנחנו קונסים אותו הלאה מדי רבנן שישלם לכל אחד. אבל ספה, מה הסיפור בספה? בספה, אפילו אם יפקידו, יכול להיות ששתיהם יפקידו אצלו בשתי צרורות. כל אחד הביא את זה עם איזה מטפה אחרת, אחד עם מטפה חומה, אחד עם מטפה לבנה. זה נקרא שתי צרות, כל אחד, הם לא זרקו את זה כמו שהתגשתי. הוא זרק שתיים והוא זרק את המאה בשטרות ככה, הוא קורא לזה הילרה כחולה והוא הביא צהובה ביחד. לא, אפילו שהביא את זה בשתי צרות, הרגע שהם הגיעו ביחד, אומרת הגמרא, ספה נעשה כמי שהפקידו לו בקרח אחד. זה הופך להיות כמו ששתיהם הביאו לזה בחבילה אחד, ולא אבל האלמנדק, הוא לא צריך עכשיו לדדק ולזכור שהוא הביא 200 והוא הביא 100 אם הם נותנים את זה בחבילה אחד. אז פה אפילו שהם נתנו את זה בשתי חבילות, אם הם הגיעו ביחד, זה הופך להיות כמו ככה. וההלכה הזאת זה מתי? רק בסיפור, כמו בספר, כגון דאף כי תרווי הוא בעד דעדד אחד זמנה. ובאותו שעה אחד ליד השני, שתיהם דופקים בדלת, שתיהם באותו זמן כל אחד נוסע. ואמר לו הנפקד, ככה כך שמגיעים לבקש, כל אחד אומר מבקש 200, הנפקד אומר, אנד גופייכו, אתם בעצמכם, שאתם הגעתם אליי, לא קדיסו הדדה, אז ענה קפידנה, אתם רוצים עכשיו שאני אזכור, אז עזבו אותי ממכם, אני אצלכם, לא, אין שום כנסות פה, רק אמרו, אין שום כנסות. פה יבוא אליהו הנביא, או שאתם תחזרו בתשובה, תבואו, תחשבו בבית, תגידו לי את האמת, אני לא משחרר פה עוד אחד בספק לתת לכל אחד עכשיו 200. אז אם ככה, ככה רבא מתרץ מאוד יפה את הסתירה בפיקדון לפיקדון, והכל על מקומו יבוא בשלום, זה הסתירה הראשונה של פיקדון לפיקדון שבתוך המשנה שלנו. אבל עכשיו אומרת הגמרא, ורמי גזל הגזל. מה למדנו במשנה בגזל? במשנה שלנו למדנו שאם הוא מגיע ואומר גזלתי, אז אומרים ככה מגיע חכמים וקונסים אותו, שהרגע שעשית עוון, כן תשחרר פעמיים. ככה למדנו במשנה שלנו.
לא קונסים, זה דיני שמיים לא קונסים, אמרנו.
אמרנו תוספות הראש, אומרת, הגמרא כתוב קנס. אני ההפך, אמרתי גם תוספות הראש, הגמרא כתוב מפרש כאן סיור רבנן. התוספות הראש אומר שלא שייך לגרוס פה כאן סיור, כי במציאות בדין שמיים זה לא קנס. קנס זה בדרך כלל בבית דין. אבל זה תוספות הראש, הגמרא כתוב קנס. אז אומרת, אמר ורמי גזל לגזל, ומה, קטני אחה, כתוב ברשע של המשנה מיד בציור הראשון, אמר לי שניים גזלתי לאחד מכם מנה, ואני יודע איזה מכם. עוד דוגמה השנייה שזה כבר תירצנו, אביו של אחד מכם הפקיד לי מנה ואני יודע איזה, נותן לזה מנה ולזה מנה. ככה למדנו במשנה, צריך לשחרר עוד אחד מספק. שואלת הגמרא ורמינו, יש משנה וזה כבר למדנו גם כבבבא קמא, מלא פעמים וגם פה בשניים אוחזין, למדנו יש משנה שהמשנה לא בבבא קמא ולא בבבא מציעא, המשנה הזאת זה במסכת יבמות דף קוף י"ח עמוד ב', שם כתוב כזה משנה. בן אדם מגיע, גזל אחד מחמישה. הוא גזל או מרובן, שמעון, לוי, יהודה, שמעון, הוא גזל מאחד מהם, ואינו יודע איזה מהם גזל. ומגיע לשלם את הגזלה, פתאום כל אחד צועק ממני גזלת. זה אומר אותי גזל, וזה אומר אותי גזל. אז יש לנו שם מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא. רבי טרפון סובר שם, מניח גזלה ביניהם, הוא מסתלק. כרגע עוד דקה בעמוד ב' כבר יתברר יותר מה הכוונה מניע הגזלה ביניהם ומסתלק. דברי רבי תבון, אבל אם אנחנו נלמד בפשטות כמו שלמדנו את זה, יבש, לא, עוד לא הגענו לבבא מציע, כרגע נלמד, הוא תשאיר שם אחד, אתה לא משלם יותר מפעם אחד, אתה משלם פעם אחד אתה משלם, זה הרעיון, דברי רבי תבון. אז מה אנחנו רואים שם בשיטת רבי תרפון? אלמה, מספקה, אם יש ספק ממי גזלת, שם מדובר גזל, אותו דבר מפה. לא מפקין הממונה ואמרינן, אנחנו אומרים, מוקים ממונה בחזקת מר, תמיד את הממון בחזקת עליו, אתה תשלם רק פעם אחד מה שגזלת, תשלם אפילו שאתה לא יודע ממי גזלת. ומה אנחנו רואים פה, בגזל החכמים כנסו אותך ואנחנו אומרים שיתשלם לכל אחד עוד אחד.
יהיו משדר רבי תרפון לכם כאן.
עכשיו מי שיודע ששם...
אבל פה זה לפנים משורת הדין, לא?
אנחנו לא יודעים את זה עדיין, הגמרא לא אמרה את זה.
פה זה כאילו, נותן לזה מנה ולזה מנה.
נותן לזה מנה ולזה מנה, זה לא לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין זה ככה, מדין חכמים גם אין לך. לפנים משורת הדין זה נקרא ככה, מדין גם אין שום כנסות, שום דבר. הגיע חסיד, הוא רוצה להיות ממש נקי, הוא מגיע ומחמיר ממש, זה נקרא לפנים משורת הדין.
אז מה אתה מקשיב?
פה זה לדרבנן, זאת אומרת, הכנס חכמים כנסו, בכזה מקרה חכמים נכנסו, אמרו לו אל תשאיר אותו על דין תורה, החכמים הגיעו וכנסו אותו, זה לא נקרא לפנים משורת הדין. אז אם אנחנו הולכים עם המהלך של המשנה, אז אמור להיות שמה, זאת אומרת, כמו לפני התירוץ, התירוץ פצועק לבד פה באמת, אבל באמת, אז אומר, לפי שיטת רבי תרפון, זה מאוד קשה. כי מה רבי תרפון סובר שם? לא, כמו המשנה, יש לו סוג של סתירה בין המשנה פה, לדע שרבי תרפון שם.
אבל אפשר להגיד ששם הם דורשים את זה, ופה הם לא דורשים את זה, הוא רק...
טוב, אתה נכנס יפה, אתה נכנס
לנושאים. הוא זה שבא מעצמו נותן.
יפה, בוא נראה, יפה מאוד, אתה שריך, אתה דת תורה אמרנו, אתה לא מבין טוב.
קודם כל בכלל מי מחשת על רבי תרפון למשנה שלנו.
כן, זה מיד נתרץ, אבל אתה אמרת גם טוב, מאוד יפה. הדבר הראשון, לפני שאתה מתחיל עם התירוצים שאמרת, אמרת לי עוד נקודות טובות. הגמרא דבר ראשון רוצה להוכיח מי אומר, מה אתה מקשה לי פה? מהמשנה שמה, שמה במשנה יש מחלוקת. רבי תרפון סובר, כמו שעכשיו הקשית, ששמה כתוב, מניע גזלה מעיניין ומסתלק. רבי עקיבא סובר שמה, למדנו את המחלוקת, שצריך לשלם גזלה לכל אחד ואחד. אז הוא אומר, לעולם רבי תרפון באמת חולק על המשנה שלנו, והמשנה שלנו מסתדרת מאוד יפה, כמו רבי עקיבא, ולפי רבי עקיבא זה מובן. אז מה זה בכלל מקשה סתירה? השואלת הגמרא, אם מה הייתם עשיתם דרך הרבי תרפוני? אולי אנחנו נראה שהמשנה פה, זה הולך כמו רבי עקיבא, אין לנו שום סתירה. תרצת הגמרא, לא, יש לי ראיה מפורשת שהמשנה שלנו זה כמו רבי תרפון. איך? אומרת הגמרא, מי דקתה נעלה דעי. כתוב בברייתא על אותה משנה במסכת יבמות שמה, במשנה ביבמות שמה שכתוב שגזל אחד מחמישה ואינו יודע איזה מן גזל, אז המשנה כתוב שמה שרבי תרפון אומר מניע גזלה ביניהם מסתלק, ורבי עקיבא אומר משלם לכל אחד לאחד. על זה יש ברייתא. מה כתוב שמה בברייתא? מודה רבי תרפון, שרבי תרפון מודה בדרך כלל זה יקרא לרבי עקיבא, ואומר לי שניים, אם הוא מגיע ואומר לי שניים, גזלתי לאחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם, שנותן לזה מנה ולזה מנה. אז פה אנחנו רואים מפורש שרבי תרפון עצמו מודה שאם הוא בא מעצמו ואומר לשניים שגזלתי, כמו המקרה של המשנה, והוא לא יודע ממי גזל, אז אנחנו רואים מפורש שרבי תרפון סובר שצריך לשלם לכל אחד. אז אם ככה במשנה שלנו שמדובר, שבא מעצמו ואומר להם שהוא לא יודע את מי גזל, שההלכה הוא שלמדנו במשנה שצריך לשלם לכל אחד, אז זה ברור כמו רבי תרפון.
לא זה, הוא מודה, גם רבי עקיבא מודה, אז מי המחזר רבי תרפון? הוא מודה לרבי עקיבא, כמו גם רבי עקיבא מודה בזה, אז מה הבעיה?
בסדר, אז אין
קושי. אז איך אמרת, אני יכול לצקן שזה רבי תרפון, זה לא משנה.
לא, לא, יש סתירה כרגע, ההפך, אנחנו באמצע סתירה, הפוך, דקה, הוא אומר משהו שאני צריך לחשוב מה להתעלם. אבל כרגע, ההפך, מה אומרת, מאיפה אתה יודע שהמשנה הולכת בעד רבי תרפון? אומרת הגמרא, הנה, כי אנחנו רואים שמה מפורש שכתוב בברייתא שבמקרה של המשנה גם רבי תרפון מודה שצריך לשלם לכל אחד ואחד. אז אתה בראש אתה כבר מתורת, אז באמת, אז עכשיו אני רוצה להגיד רגע, לפני שאנחנו נתרץ, אנחנו לא נתרץ, אז באמת מה ההבדל שם לחלק? למה רבי תרפון אומר ככה? אם הוא מגיע לחמישה, השמה כתוב, פעם אחת כתוב שהוא צריך שמניע גזלה ביניהם מסתלק, ופעם אחת כתוב שאם הוא מגיע ומודה ואומר אני גזלתי לך מכאן לא זוכר מי, משלם לכל אחד, מה שם כאילו? אז היה באמת הולכות אוטומטיה תירוץ גם על המשנה, אבל כל פנים מה אנחנו רואים פה? שהמשנה שלנו ממש תואמת לרבי תרפון, כי את הציור של המשנה כתוב שם שרבי תרפון מודה לדין של המשנה שלנו שכל אחד משלם. אז אם כך עדיין יש לנו קושייה. עכשיו הוא שואל עכשיו עדיין מה רב קושייה, הוא אומר ככה, באמת יכול להיות שרבי תרפון.
אם הוא מסכים רבי עקיבא, אז אין בכלל סתירה, אז אין מה להקשור.
רבי עקיבא, זה
אין שום סתירה. כן, אבל יפה, אבל הגמרא הבינה באמת, אני לא יודע באמת. השאלה הזאת זה כבר שאלה. מגיע הגמרא ומתרץ את הסתירה בין המשנה ובדיני גזל, כן? שפה במשנה כתוב שאם אדם מגיע ואומר לשתיים גזלתי לאחד מכמנה, אז אנחנו אומרים שיש פה דין רבנן שצריך לשלם לכל אחד. ושם רבי תרפון אומר שיש מקרה שגזל מחמישה שמרניח גזלה ביניהם ומסתלק. אומרת הגמרא ככה, מה שאתה אמרת מאוד יפה רבי יצחק. אתם במסכת ילמות שרבי טרפון אומר מניח כי זה לא ביניהם ומסתלק, שם מדובר דקטב אליהם. מדובר שבית דין תבעו אותו שישלם להם. והוא אומר, תקשיב, אין לי בעיה לשלם, אבל אני רק רוצה לשלם רק מה שאני חייב מן הדין. אז פה רבי טרפון אומר, תקשיב טוב, פה באמת יש, הם הגיעו וביקשו, אומר, אין בעיה, אני אשלם מה שאני גזלתי, גזלתי אחד, כתוב מניח כי זה לא ביניהם ומסתלק, וזה המקרה שרבי טרפון חולק על רבי עקיבא. אבל במקרה שאף אחד לא תובע אותו כלום, הוא צדיק, הוא חוזר בתשובה, מתחיל ללמוד גמרא, אומר, מה אני צריך את המאה שקל הזה עוד על הגיב? הוא מגיע מעצמו, אומר, מה אני עושה? גזלתי לחמישה, גזלתי אחד משתי אנשים, אני לא יודע ממי גזלתי. שם, אם הוא מגיע מעצמו בלי שתובעים אותו, שם רבי טרפון אומר, הנה יפה, אתה רוצה לצאת מדין שמיים? אז פה יש דין שחמנן אומרים, תשלם לכל אחד ואחד. כי הוא מגיע, אם תובעים אותו, אתה לא יכול לתבוע אותו יותר מהדין, גם לפי חכמים. שבן אדם מגיע מעצמו, אז פה הגיעו חכמים, אז כמו שאמרנו, לפי הגמרא כתוב תקנוס, לפי לא, פה אומרים כן, שלם פעם. אז לפי זה גם מאוד מובן, שמה, מה שעכשיו הבאנו ראיה, שאני שם הולכת כמו רבי טרפון, שכתוב שמה, אם מודה רבי טרפון ואומר לשניים, מה ההבדל, באמת על הקשה, לפי זה מאוד יפה. כי מודה רבי טרפון, אם הוא מגיע בעצמו ואומר לשניים גזלתי, אז הכל על מקומו בא בשלום. אז אומרת הגמרא, אחא במשנה שלנו, בכל דבר, איך שכתוב שם בברייתא שהוא מודה, מדובר בבא לצאת ידי שמיים, אז שם אנחנו אומרים לאדם כזה, אנחנו אומרים שישלם לכל אחד ואחד. דאי קנמי, אפשר לדייק את זה במשנה, מי דקטני, כתוב במשנה שלנו, מי ששם לב, כתוב, נותן לזה מנה ולא זה מנה, כתוב בתחילת המשנה, תסתכלו בפנים, שעודה מפי עצמו כתוב, מי דקטני שעודה מפי עצמו, שמע מינה שפה מדובר שכל הסיפור פה, שזה לא היה בן אדם שטבעו אותו. כל הסיפור שאני מחייב אותו לשלם עוד אחד, כי הוא בא מעצמו ונמלח בבית דין, מתייעץ איתם איך לנו, אז דווקא פה אומרים לו, תשלם לכל אחד מנה, ואם ככה, הכל על מקומו בא בשלום. אז הנה, תירצנו את הגזל, הגזל, תירצנו את פיקדון, הפיקדון. עכשיו, הגמרא מבארת את ההלכה של רבי טרפון. מה אמרנו הלכה של רבי טרפון? אם הוא גזל אחד מחמישה, הוא לא יודע ממי גזל ומגיעים לתבוע אותו תשלם, אז מה אמר רבי טרפון? מניח גזלה ביניהם, הוא מסתלק. שואל את הגמרא, כמו שאמרנו מקודם, מה, מה הצד השני אומרים? זאת אומרת, מה...
כתוב פורש, כל אחד אומר, מי גזלת?
אז הפוך, סליחה, הרגע תרצו, אבל הם אומרים שכל אחד אומר אותי גזלת, ברור, זה כתוב שם במשנה מפורש. וההפך, זה מאומרים בריא, וגם עכשיו תרצו את התירות, ושם מדובר שבית דין תובע אותו, כל אחד צועק, יש לנו חמש צביעות, אז בואו. השאלה מה הגזלן אומר פה, שותק להם, או שזה, אז מגיע הגמרא ואומרת, אמר מר, אתם את רבי טרפון אמרנו שמה הסיבה שמניח גזלה ביניהם מסתלק, אמרנו, דקטב אלי, שכתוב בפורש שכל החמישה, כל אחד תובע אותו ואותי גזלת. מברר את הגמרא ועלה מה טוען, הגזלן מה הוא טוען, אז רבי יהודה אמר רב שמדובר על השותק, הוא לא מתייחס אליהם, הוא לא עונה, הוא שותק. רב מסנה אמר רב, עלה, אנחנו עוברים ללמד זין עמוד ב', עלה, צובח. כמו שרשי אומר מה צובח, סתכלו ברשי הראשון בעמוד, אמר לכל אחד, אני לא מכיר אותך, אני מכיר לך. הוא אומר, אני לא מכיר אותך לכל אחד מהחמישה. מה ההסבר של המחלוקת? זה הגמרא מסביר. מנדה אמר על הצובח, לפי השיטה, שאני אומר לפי רבי טרפון שהוא משלם רק לאחד, לכל החמישה, כי מדובר שהגזלן אומר לכל אחד, אני לא מכיר אותך, אבל אם הוא ישתוק לכל אחד, אז הוא יצטרך לשלם לכל אחד למישהו שתק לו. למה? כי השיטה הזאת היא סוברת שתיקה כהודעה. זאת אומרת, זה יוצא, אתה מגיע בתולדת השותק, זה כמו שאני מודה לך. מגיע השני, שמעון, לוי, יהודה, לא יודע, יש שתי אנשים, שלוש אנשים, ארבע, חמש. לפי השיטה הזאת, אם אתה תשתוק שתיקה כהודעה, אז לפי רבי טרפון מקדם אותם גם צריך לשלם לכל אחד ואחד. אבל אם אנדה אמר שעלה שותק, אז הוא סובר, כל שכן צבח שלו, אבל שותק פה, שהשתיקה פה זה לא כהודעה, ולמה? אם אנדה אמר עלה שותק, הוא סובר ששתיקה דרך עליו כהודעה, אתה יודע למה? לאו כהודעה הוא דמצא אמר לי, הוא יכול להגיד להם הגזלן, אתה יודע, הייתי שתיקי לכל אחד ואחד, למה שתקתי לכל אחד שבא לתבוע אותי אותי גזל? דאמינה, דין מה היו? אני לא יודע, אני גזלתי מאחד ממכם. אני מפחד להגיד לך, אני לא מכיר אותך, אם באמת ממני גזל. הוא לא זוכר מזכיר. זה עבר כבר איזו היסטוריה של 20 שנה לפני, כבר הפנים השתנו. איך הוא יכול ללכת להגיד פה, אני לא מכיר אותך, אם יש פה סיכוי גדול שכל אחד זהו? אז לכן פה השתיקה זה לא כהודעה, זה לא אומר שהוא מודה לכל החמש, כי הוא אומר, אני משתקתי רק משלא ידעתי. אז לכן פה השתיקה זה לא כהודעה, זה הנפקא מינה של השתי שיטות. יש שיטה אחת שאומר צובח, שגם פה שתיקה כהודעה. אם אתה אומר אתה לא יודע, תגיד, אני לא, אתה שתקת שתיקה, הוא אומר לא, פה השתיקה לא כהודעה. עוד הסבר ברבי טרפון על הלכה אחרת שאמר. אמר מה, אנחנו למדנו גזל אחד מחמישה, וכמו שאמרנו שבית דין באים לתבוע אותו, אז רבי טרפון אומר, בכזה מצב מניח גזלה ביניהם ומסתלק.
הם באים לתבוע.
אני רשי אומר פה את המילים, אם בית דין, תתבוע, הם מגיעים. אתם דכתב אליי, הכוונה שמן הדין, הם באים לבקש.
הם באים לתבוע, לא בדין.
זה כתוב במשנה, כי ידענו את זה גם מקודם, שכל אחד אומר אותי גזל למד.
אבל לא בדין בא לתבוע אותו, הם טובים.
הם הגיעו לתבוע אותו איפה, בבית דין, זה התכוון.
בסדר,
אבל
לא שהם...
אז אמר מה, למדנו שמה הלכה ככה רבי טרפון אומר, מניח גזלה ביניהם הוא מסתלק. שואל את הגמרא, ריבונו של עולם, מה אתה עושה פה עכשיו? אתה תניח גזלה ביניהם, ובוא נגיד אם הם אנשים מפגרים, אז בכלל לא יודע מה יש שם, ישר אנשים חיים שם. ואם אנשים טובים, אז מה יצא? כל אחד ייתן עוגה לכל אחד, ואחד יוצא. שהרמאים קיבלו, ושלו הוא גם לא קיבל. שואל את הגמרא, רגע, ושקלה לכולה ואז לי? תסתכל מה שרשי אומר, נמצא, רשי הראשון, שורה הראשונה עדיין, נמצא זה מוציא מידו כדי להפסיד הנגזל עולמית. ואז יוצא שהנגזל בכלל לא יכול להיות שווה נגזל, בכלל לא יקבל את זה, מה שאומר, רבי טרפון אומר, תוציא ממנו, ומה, הנגזל גם לא יקבל את זה. יכול להיות שהנגזל לא יקבל, כי הוא יכול להיות שהוא יקבל רק חמישית, ומה, מה הועלנו מהדבר הזה, מניח, גזלה ביניהם הוא מסתלק. הוא ממשיך בקושייה, סליחה שם, ואמר רבי אבא בר זבדא, אמר רב, הוא ממשיך את זה, ואומר ככה, כל ספק קינוח, ספק קינוח זה נקרא ככה, אם אתה מוצא, כמו שרשי מסביר, אם אתה מוצא אבדה שאין בזה משימה, במקום שלא מצוי שולחים שם בני אדם, וזה קצת משתמר, ככה רשי אומר, בצד מקום שמשתמר קצת, זה לא שכיח חיים שדאז לי, אז לכן יש לנו ספק שאולי נוכל שם מידת הבעלים, והם רק התכוונו לצאת ללכת, רגע ללכת למנחה רבע שעה ולחזור, ודעתם לחזור, או שיכול להיות, יש לך 50% האבדה שנפלה, אז בכזה מצב כתוב רב בשם רב, לכתחילה לא ייטול, כי אם אתה תיקח את זה בסוף יחזרו מהקניות, יחזרו מזה, הם לא ימצאו את זה, אבל ואם נטל על המקרים האלו, ואם נטל, לא יחזיר. אל תחזיר את האבדה לשום בן אדם, למה? כי יכול להיות שזה לא שלו, ואז יוצא שאתה מפסיד את הבעלים. עכשיו, אם אתה תשאיר את זה בידו, אצלך, יכול להיות שבסוף יבוא הבעלים, ויבואו העדים שאני זה הזה שהנחתי את זה, כן? מדובר פה עם אין סימן, כמובן, כן? אז לכן מקווה מצב ככה, אם לקחת את זה כבר, תשאיר את אצלך עד שבוע ידיע הנביא, עוד שבוע העדים.
אני דבר שכיר שאין בו סימן.
אבל אמרתי, אמרתי את זה.
שאין בו סימן.
אמרתי.
אז איך הוא יכול להביא העדים שזה שלו?
יבוא העדים שאני הנחתי את זה שם באותו זמן וזמן.
המקום זה
סימן.
לא, זה נקרא סימן, מקום זה נקרא סימן. כאן דבר שאין בו סימן בכלל.
איפה ראיתי את זה? ראה לי רשי אומר את זה. לפיכך יהיה מונח ביד זה עד שיבוא אליהו. די לא יחזיר לא שיש שלו כמה דמיקר באיסור עשה לידי מנוחי. לא כתוב את המילים באמת העדים. כל פעם אני מאמין, יש העדים שמגיעים ואומרים שאנחנו הנחנו את זה באותו דקה, אז כנראה זה גם סוג של סימן. ועל כל פנים, מה אנחנו רואים פה? כשיש ספק של מי הגזלה, מה הם עושים, אתה לא נותן את זה לאף אחד. אז איך רבי טרפון אומר, נותן פה בחמישה אנשים, תשאיר את זה פה ותסלק. יוצא פה שאתה בסוף, יש,
את זה,
יש יכול... פה סיכוי גדול מאוד שאני אגזף שהבעל הבית המוגינה לא יקבל את זה, בדיוק, איך אתה מפקיר?
יכול לבוא פתאום מישהו גם שלא קשור לחמישה.
בדיוק, יכול להיות שיפקיר. בדרך כלל ביניהם הזה עד החמישה, אבל עוד פעם, אתה לא פותר ספקות פה.
אתה מפקיר עם הספק. לא יש את הגזלה שיהיה...
בדיוק.
עכשיו כל החמישה, עכשיו יש שם עוד ארבעה גזלנים.
מה?
עכשיו במקום גזלן אחד, יהיו עוד ארבעה גזלנים.
בדיוק, יכול להיות. אז זה לא התורה רוצה. תרץ את הגמרא במילה אחד, אמר רב ספרא ויניח. מה זה נקרא ויניח? רש"י מסביר את זה מאוד יפי. זאת אומרת, במילים אחרים, אל תניח את זה באמת לפניהם. מה פתאום? אם אתה מניח לפניהם, מה הועלת? הכוונה שתניח את זה אצלך בידיים, עד שיתברר הדבר. אומר רשי, מה שרבי טרפון אומר, שהגזלן מניח ביניהם הוא מסתלק, הכוונה שהוא מסתלק מן הדין, והוא מניח את זה בפניהם, הכוונה רשי אומר, אני כבר אראה את הרשי בפנים, הוא מניח את זה בפניהם בבית דין, לאדם. הוא מניח את זה בבית דין, והוא אומר להם, אתם תבררו של מי זה, וכל זמן שיתברר הדבר, תהיה מונח אצל מי אצלו, בידו. זאת אומרת, הוא מגיע עם כל החמישה שטובים אותו, הוא מגיע איתם לבית דין, אומרים, תקשיבו, אתם בית דין, אתם רואים, זה לא שלי. אני הולך להניח עכשיו את זה אצלי, עד שאתם מביאים לי עכשיו ולהגיד לי מה לעשות עם זה. בואו תראו את הרשי בפנים. אמר רב ספרא, דיבור המתחיל, אמר רב ספרא ויניח. היידי קטנה מסתלק, לאו דלישקל אינו וליז, לא שאתה, הם לוקחים את זה והוא הולך, ושילכו. וגם כן, ולא שיוציאנו מידו, וגם כן שהוא לא, הוא נשאר אצלו. רק מה אומרים באמת, אלא שזה נשאר אצלו, תהיה מונחת בידו, עד שיתברר הדבר. אומר רשי, מה כדי יקרא מסתלק? והי מסתלק, הכוונה, סילוק הדינו. הכוונה, ויניח גזלה בפניהם בבית דין, ויאמר ברירו של מי הוא ואיתו. אם מסתלק מן הדין, באמת עוד פעם רשי מדגיש, והגזלה יניח בידו עד שיבוא אליהו. אנחנו ממשיכים. הגמרא מבררת עכשיו את דעת רבי עקיבא. מה רבי עקיבא אומר? שאפילו באותו מקרה שמגיעים לתבוע אותו, והכל מניח נותן לכל אחד ואחד. אמר לי אביי לרבא, מי אמר רבי עקיבא, לא זו הדרך מוציאתו מדי עבירה. עד שישנה גזלה לכל אחד ואחד. ככה אתה אומר שרבי עקיבא אומר, אז על מה אנחנו רואים פה? שמה רבי עקיבא סובר? מספק המפקיד על ממונה, מספק עכשיו אתה מסכן, הוא גזל ממישהו אחד, עכשיו אתה אומר, בשביל לצאת מדי עבירה, הוא צריך לשחרר לכולם כפול חמש. ולא אומרים לנו כי ממונה בחזקת מריה, אני לא אומר, עכשיו הוא מוציא מחברו עליו הראיה, אתה תשלם פעם אחד, כמו שרבי טרפון אומר, תשאיר אצלך עד שיתברר הספק. רק אני אומר שאתה צריך לשלם לכל אחד. שואל את הגמרא ברמינו, יש לנו קושייה, ממשנה מפורשת, מסכת בבא בתרא, קנ"ח עמוד א', כתוב שם ככה. מה יהיה הדין נפל הבית עליו ועל אמו? הבית נפל עליו ועל אמא שלו, ומתו שניהם. עכשיו, האמא שלו, מדובר שהיה לה נכסים מבית אביה. שזה נקרא, כולם ידעו לכם, כבר יודעים למדת את זה עשרות פעמים, נכסים מילו. נכסים שהביאה מבית אביה, היא לא הכניסה את זה לכתובה, נכסים שלה. עכשיו, לבן הזה שנפטר עם האמא שם באותו בית שנפל, הבן הזה יש לו יורשים, אבל לאמא, האישה הזאת יש לה גם יורשים מעצמה, יש לה דוגמה, חיות, לא יודע, חיות, כאילו בקרבה. אז בקיצור, עכשיו כל אחד רוצה את הירושה של הנכסי מילוא.
החיות ליורשות. מה? החיות ליורשות.
בטח שהחיות ליורשות במקרה של...
החיות מיורשות.
עם מנחים, בטח, מבחינת... בטח, מה אתה אומר שלא? החיות יורשות גם.
החיות לא יורשות.
החיות יורשות, כמה אתה מתווכח?
בתורה, מה אתה רוצה ממני? תגיד לי, מה אתה? התורה כתבה.
מה התורה מדברת?
שרק אם יש לך רק בנות, רק אתם יורשות.
מה התורה מדברת? אתה מדברת על ירושה מאבא. שבן בנות במקום בנים לא יורשים.
נכון.
זאת אומרת, אני לא מדבר איתך על הדבר הזה. אני מדבר איתך עכשיו על החיות, לא על ילדים. על החיות. אח ואחות, אני לא מדבר איתך עכשיו על ילדים.
אבל אני אמרנו אישה, לא, היא לא יכולה לירוש את הבת שלה.
בטח שאם יש לה ירושה מעצמה, אז החיות שלה גם בדרגה של יורשים.
רגע, אבל זה לא הולך לילדים?
פתאום, זה הולך לילדים.
מדובר פה
בעצם. הילדים קודמים, לא?
מה הטענה פה?
שאין לה עוד ילדים.
לא, כאן זה משנה
הילדים. הילד נפטר עכשיו. הירושים של הילדים אומרים שהאימא נפטרה לפני, אז הוא קיבל את הכל, ואז הרגע שהוא קיבל את הכל, אז הוא הולך אליהם. היורשים שלה, מי זה היורשים שלה בדוגמה הזו, אם לא הילדים? החיות. אמרתי דוגמה, אחים ואחיות.
יש לו בנים אחרים, מה אתה מדבר על זה?
אין לו בו לא מקרה שמה.
יש לו בנים אחרים, אני לא יודע מה אתה מכניס לי כאן לך, החיות.
אז זה גם דוגמה, החיות יורשות.
מה פתאום, החיות יורשות?
החיות יורשות מיליון אחוז.
טוב, אוקיי.
מחר תגיע אליהם ותגיד. מה שאתה אמרת זה בנים ובנות. בנים ובנות, אז איפה שיש בנים, בנות לא יורשות. מבחינת קרבה אחרת שלא של ילדים, כמו שפה הביקוע, שהיורשים שלה,
מתנשים שלה,
זה
ויש לה גם בנות, רק הבנים יקבלו.
פה המקרה שיש לה בן אחד, רק הבן הזה יש ילדים.
מה זה?
זה המקרה פה, כי מה עם הילדים אחרים?
הבנים אחרים יש לה, היא התחתנה גם מזה, יש לה גם בנים מבעל אחר, מה זה קשור?
לא, תראה את המקרה, אני למדתי את המקרה פה, אתה גם למדת, בוא, אני למדת.
כן.
אומר לך, תראה, תפתח משטרה במחזה, זה הסיפור פה. אני כתבתי לעצמי דוגמה של החיות, זה ברור שהחיות יורשות.
בסדר, מה זה משנה, אבל מה
היה... בוא תראו את המקרה, נפל הבית עליו ועל אמו. יורשי הבן אומרים, האם מת הראשונה. אז אם ככה בן ירש אותה בחייו, אז אנחנו יורשים את הנכסים האלו לאחר שמת גם הוא. ויורשים האם אומרים, אז פה כתבתי לעצמי סתם דוגמה אחת לכן אמרתי. ויורשים האם שאומרת היורשים שלהם, אומרים מה פתאום יכול להיות שהבן מת ראשון. הרגע שהבן מת ראשון, אז הוא לא ירש את הנכסים שלה כי היא מתה אחריו. אז אם ככה הם צועקים, אמרתי דוגמה, מי זה? החיות! אז אנחנו יורשים אותם, אני עדיין אומר את זה דווקא.
טוב, הלאה,
תמשיך. תבדוק, אל תגיד למחר ולא בדקת.
אני אומר לך, זה לא נכון.
תבדוק. יורשים האם אומרים, הבן מת ראשון, אז כתוב שם מפורש שאלו ואלו, זאת אומרת, שם אלו ואלו זה נקרא גם בית שמאי וגם בית הלל שנחלקו שם באופן שיש ספק לגבי ירושה שבית שמאי בדרך כלל אומרים ששתי הצדדים חולקים את הנכסים ובית הלל אומרים שמעמידים את הנכסים בחזקתם
אבל הבעל יורש,
אלו ואלו מודים שיחלקו פה אלו ואלו מודים שיחלקו
פה אין פה בעל בתמונה?
אין פה בעל בתמונה אז אלו ואלו מודים, פה עוד נכסי מילוג, מה הבעל קשור לנכסי מילוג?
לא, הבעל יורש, הבעל יורש מילוג
הבעל לא קשור לנכסי מילוג
לא, אבל אם היא מתה
יורש
אם היא מתה,
אז הוא יורש אותה, אני בטח, הבעל כאן לא קיים.
הבעל לא קיים.
בסדר, אבל לא שם.
הבעל בבית העלמין.
כן.
120 עבר עליו כבר.
נכון.
אז הכל פני. אלו ואלו, כואב לי הראש קצת. אלו ואלו, אז אלו ואלו מודים שיחלוקו. גם בית שמאי וגם בית הלל מים מודים חם. מודים שיחלקו יורשי האם עם יורשי הבן בנכסים. למה? כי שתי הצדדים באמת באים מאותו כוח טענות שוות של ירושה. אז זה נקרא ממון המוטל בספק, ולכן ממון המוטל בספק חולקים. ככה יש משנה במסכת בבא בתרא, שבגלל שפה מגיעים בטענה שווה, אז לכן רבי, לכן ככה כתוב במשנה בבבא בתרא, שככה גם בית שמאי ובית הלל סוברים. ואמר רבי עקיבא. רבי עקיבא בדרך כלל הוא היה ממי? רבי עקיבא היה משל בית שמאי. אז אמר רבי עקיבא, כמו שרש"י אומר, רבי דברו מתחיל, אמר רבי עקיבא, מודה אני בזה. אף על פי שאני משל בית שמאי, ואומר בשאר הנפילות יחלוקו, בזו אני מודה לבית הלל, וכמו שאתם רואים פה בזה, מודה אני בזו שהנכסים בחזקתן. פה אני מודה לבית הלל שהנכסים בחזקתן, ומה זה בחזקתן? אז כמו שרשי כבר מגלה לנו, הפליגה המוראה בחזקת מי. ואתם מפרש תם. אבל כל פנים, מה שקשור אלינו עכשיו לקושיה.
אז אך אגב, כולם אומרים, אי אפשר להגיד שרבי עקיבא היה שמות, בשום פנים ואופן. מה שכתוב כאן מודים, רק בדין הזה אני סובר כמו זה, למרות הכל אני אלך כמו זה. אבל הוא בטוח שזה לא זה ככה כולם אומרים כאן מפרשים. לא שהוא באמת היה מבשר, אפשר להגיד שרבי עקיבא ששמותי, מה איך זה יכול להיות? תמיד הלכה כרבי עקיבא, אז לא יכול להיות כזה זבור. כולם שואלים את השאלה הזאת. טוב, הלאה, תמשיך.
אבל על כל פנים, מה אנחנו רואים פה בקושייה? יש לנו באמת מחלוקת מה זה נקרא בחזקתן, זה מחלוקת המורים, בחזקן של מי. אנחנו רואים פה מפורש שמה רבי עקיבא לא סובר את הדעה, כמו שלמדנו במשנה שם, איפה המשנה מסכת יבמות. לא זה הדרך מוציאתו לידי עבירה, שם הגזל מאחד מחמישה, וכל אחד צועק אותי גזלתי. רבי עקיבא אומר, לא זו הדרך מוציאתו לידי עבירה, רק תשלם לכל אחד ואחד. מה אנחנו רואים פה מפורש? מה פתאום כתוב פה מפורש? מודה אני בזה שהנכסים בחזקתן. אז אמרנו מחלוקת של מי בחזקת מי. אבל לא אפשר לשחרר לכל אחד ואחד.
מי ישחרר פה?
טוב, והגמרא אומרת אחר כך. יש מחלוקת
מי שחזקתן. יש לנו פה קושייה. זהו, שאל שאלה אחרת, אבל בסדר, נראה. אומר, מי ישחרר פה? במקרה שבו באימא והעדה, מי ישחרר? אז אמרנו, מהנכסים
האלו. יש מחלוקת המוראים, למי זה חזקתן?
אמרתי, נכסים בחזקתן למי, אז אמרתי כבר שזה מקום. שאל שאלה אחרת, אבל לא משנה. מגיע הגמרא ומתרצת, אמר לי, אז רב אומר לבא, יש הבדל בין המקרה פה למקרה שם. אתם זה שמה ושמה. במקרה של המשנה ממסכת ברבת, הנפל לבית עליו ועל אמו, באמת לא יודעים מי מת קודם. אז לכן מה אנחנו אומרים? מספק, מעמידים את המון בממון בחזקתו, וגם על זה יש מחלוקת מי זה בחזקתו. אבל במקרה של המשנה במסכת יבמות, גזל אחד מחמישה, יש פה טענת בריא. מי טוען בריא?
הגזלים.
כל הגענים גזלים, כל אחד צועק, שלי, שאני, ודאי, ודאי. ושמה שלו. אז פה רבי עקיבא אומר, זה לא יעזור לי כלום, באמת הוא רק חייב לאחד, אבל בריא ושמה, בריא עדיף. אם הוא היה הולך עם טענה אחד, אני רק ממנו גזלתי, אנחנו נתחיל שאלה חדשה, בריא ובריא. פה זה בריא ושמה, כל אחד בריא מהחמישה והוא שמה. אז פה רבי עקיבא טוען, לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה, רק תשלם לכל אחד, כי בריא ושמה בריא עדיף.
אבל זה הרב, זה לא בדיוק בריא ושמה. זה אחד בריא ואחד שמה והוא מוחזק, בכסף.
למה?
כי הגזלן הוא מוחזק בכסף, מה זה נקרא, מה זה למה? איפה הכסף? הכסף נמצא אצל הגזלן.
הכסף נמצא אצל הגזלן.
אז זה בריא, הוא נכון שאלה בריא, אבל הוא שמה פלוס
היום מחליט. מה
התשובה? יש מחלוקת בזה, ורב הונא לבין זה, כנראה שרבי עקיבא סובר כמו זה.
שאפילו שהוא נחזק, אז הבריא עדיף.
בריא עדיף, יש מחלוקת.
בריא מול שמה ומוחזק.
יש מחלוקת ברב נחמן ורב הונא.
אז הוא הולך פה עם השיטה שהמוחזק לא מוסיף פה כלום. זאת אומרת, הבריא עדיין חזק, בסדר? מגיע הגמרא וחוזרת מקשה מהמשנה שלנו, שואלת הגמרא והמסניתן דאחה, המשנה שאנחנו נכנסנו פה בפרק המפקיד, דאחה שאמר לי שניים גזלתי לאחד מכם מנה, דה שמה ושמה הוא. ומאיפה אני יודע שבמשנה שלנו זה שמה ושמה, הגמרא כבר תוכיח. ואם כל זה בקטן, אני נותן לזה מנה ולזה מנה. ואני לא מעמיד את הממון בחזקתו בגלל שזה טענה שווה שמה ושמה. אז מגיע מיד מקשה למקשה עכשיו אותו רעיון. ממי דה רבי עקיבא? מאיפה אתה יודע שהמשנה שלנו כמו רבי עקיבא? ומתכוונים במשנה לחייב לשלם מכל אחד ואחד בדיני אדם. יכול להיות שאין כוונת המשנה לחייב לשלם מכל אחד, רק כמו שהסברנו מקודם, רק אם בא לצאת ידי שמיים, אז אם ככה לא יהיה לך שום סתירה בדברי רבי עקיבא. למה? כי יכול להיות שבדיני אדם רבי עקיבא מודה שהם מוציאים ממון מספק. ולכן לגבי נפל הבית באמת רבי עקיבא סובר יעמדו הבתים בחזקת, הנכסים בחזקתם. מה שבמשנה שלנו זה רק לצאת ידי שמיים. עונה הגמרא לא, יש לנו הכרח למה דקטני על הדעי על המשנה ביבמות. שיש לנו במשנה ביבמות של המשנה זה גזל אחד מחמישה, אתם צריכים לזכור את זה כבר. משנה ביבמות זה גזל אחד מחמישה, ששם יש מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא. רבי טרפון אומר, מניח גזלה ביניהם הוא מסתלק. ולפי רבי עקיבא משלם לכל אחד ואחד, אז כתוב שם המפורש בברייתא, מודה רבי טרפון באומר לי שניים גזלתי לאחד מכם מנה ואני יודע איזה מכם וכולו, שכתוב פה שהוא משלם לכל אחד ואחד.
מה מודה?
עכשיו רבי טרפון מודה. למי הוא מודה? למן מודה? כמובן למפליקתא שלו, למה? לרבי עקיבא בר פלוקטי. אז מה אנחנו רואים? שמה רבי עקיבא בר פלוקטי סובר? שאותו מקרה של המשנה, אם הוא מגיע מעצמו ואומר, גזלתי לאחד מכם, אני לא יודע ממי גזלתי, אז רבי טרפון מודה לרבי עקיבא, גם רבי עקיבא סובר כמו שמה, שהוא משלם לכל אחד ואחד. זאת אומרת, אז מה אנחנו רואים מפורש?
שם בשם,
אבל אנחנו רואים מפורש,
שלא
שרבי עקיבא סובר, שאם הוא בא לצאת ידי שמיים, הוא צריך לשלם לכל אחד. אז אנחנו רואים שהוא סובר אפילו שזה אפילו בדיני אדם. אז רבי עקיבא סובר שאפילו בדיני אדם הוא צריך, באופן זה צריך לשלם אפילו בדיני אדם. זה לא עכשיו איזה סוג של חומרה, כמו שרציתי להגיד, שאולי משנה בכלל הוא בדעה של רבי עקיבא, בדעה של המשנה זה, הדעה של המשנה זה רק לצאת ידי שמיים, זה לא בדין אדם. לא, אנחנו רואים מפורש שזה הדעה שלו העיקרית. אז אם ככה חוזרת פה הסתירה בדברי רבי עקיבא, מה קורה פה? שואלת הגמרא, ממה היא דשמה ושמה הוא בכלל? מאיפה אתה יודע שהמשנה שלנו זה שמה ושמה? אולי מדובר, כמו לכן אמרתי לך בסוף השיעור התברר, לא יודע מי השאל את זה, מה מדובר במשנה שלנו? מה? אפשר להגיד שהטובים טוענים בריא. יכול להיות שכל אחד שטובע פה, כל אחד אומר, אנחנו לא ראינו מה הטובים, אנחנו ראינו שהוא בא אליהם. ומה הם אומרים? יכול להיות שהם טוענים בריא. אז אם ככה, יכול להיות שרבי עקיבא אז, כמו שאמרנו, בריא ושמה, ברור לפי בריא עדים. אז אם ככה, אין לנו פה קושייה. זה כמו שרבא תירץ מקודם, בריא ושמה לשמה ושמה, אז גם תגיד שהמשנה שלנו באמת בריא ושמה. עונה הגמרא, מה פתאום? חד ההוכחה הראשונה שהמשנה מדבר בבריא ושמה, שמה שמה, הטובים שמה והוא בריא, כי זה לא קטן לטובים אותו. כי לא כתוב, הפוך. הוכחה המשנה מיבמות. כן? שואלת, מה ידי שמה ושמה הוא? הפוך, איפה נדע שהמשנה שלנו, הכוונה משנה ביבמות? אנחנו התחלנו פה ככה, במסנית אם דאח אמר לי שניים גזלתי לאחד מכם מנה, דשמה ושמה הוא, והמשנה שפה. כן, המשנה שפה.
זה המשנה שלנו, אתה מדבר.
המשנה שפה, כן, כמו שאמרתי מקודם. אני עכשיו, ההפך, מה שעכשיו אני פה. עד מאיפה אני יודע שעדיין כתוב, השואלת הגמרא, מאיפה אני יודע שהמשנה שלנו זה שמה ושמה הוא? אולי זה בריא ושמה, כמו שהסברתי טוב, סליחה שעכשיו איזה... אבל אתה יודע זה לא קטנה, טובים אותו. לא כתוב במשנה שלנו שהם מגיעים וטובים אותו ואומרים כל אחד אותי גזלת כמו שכתוב במשנה שמה בחמישה. רק מה? הוא מגיע מעצמו מסופק ממי הוא גזל. הם לא אומרים פה כלום, הם לא אומרים כן ולא אומרים לא. זה לא כמו שכתוב במשנה ביבמות הפוך, זה לא שמה כל אחד אומר אותי גזלת. פה לא כתוב כלום. זה הוכחה ראשונה שפה זה שמה ושמה. שהוא שמה כתוב מפורש במשנה, הוא אומר אני לא יודע ממי. הם לא אומרים כלום. ועוד, התנא רבי חייא למד את הברייתא, את ההלכה שכתוב במשנה שלנו, איך הוא אמר את זה באותו לשון? זה אומר איני יודע, וזה אומר איני יודע. אז מה אנחנו רואים מפורש? שההלכה שכתוב במשנה זה אותו דין שלמד אותו רבי חייא בברייתא, מדובר באופן ששתיהם אומרים איני יודע. אז אם ככה חוזרת פה קושייה בדברי רבי עקיבא, אנחנו חייבים להגיד את המשנה גם בדעת רבי עקיבא, לא רק כמו רבי טרפון. גם כמו רבי עקיבא, כמו שאמרנו, מודה רבי טרפון לרבי עקיבא. אז מתי רבי עקיבא אומר ש... מתי רבי עקיבא אומר, כמו שאמרנו, עמד אותם מחזקתן? ומתי הוא אומר, תשחרר לכל אחד ואחד? כי אם אני הולך עם הצד של שמה ושמה אומר, תקים מחזקתן, אז גם במשנה שלנו אמור להגיד, תקים את הכסף בחזקתו, שישלם פעם אחת. ואין פה בריא ושמה שאתה יכול להגיד שלכן הוא צריך לשלם לכל אחד, כמו המשנה ביבמות. המשנה ביבמות, שהוא גזל לי חמישה בני אדם, אז הם, כל החמישה נגזלים, הם בריא. והוא שמה, שדווקא שמה רציתי להגיד שרבי טרפון אומר, רבי עקיבא אומר שצריך לשחרר לכל אחד, אבל ושמה ושמה לא. כי פה אנחנו רואים במשנה שלנו זה שמה ושמה, והמשנה הולכת ברבי עקיבא, ועדיין כתוב שהוא גם צריך לשלם אז. ואני לא אומר, תוקים את זה בחזקתן כמו המשנה ביבמות, כמו המשנה בבבא בתרא, נפל הבית עליו ועל אמו, שרבי עקיבא אומר מפורש שהנכסים בחזקתן. אז מה קורה פה? תרץ את הגמרא, אותו תירוץ כמו שתרצנו מקודם, לתרץ את המשנה כרבי טרפון. אותו תירוץ ותרץ את המשנה פה גם כפי רבי עקיבא. ותרץ לנו מה אתה רוצה, האוקימנן אנחנו כבר למדנו את המשנה, שהמשנה לא מדובר כמו שהבנת בדיני אדם, רבי טרפון מודה לרבי עקיבא, אז חייבים להגיד שמדובר רבי עקיבא אומר במשנה שישלם לכל אחד עוד, שישלם לכל אחד את המאה, מדובר בדיני אדם. מה פתאום? כמו שאמרנו, בא לצאת ידי שמיים. הוא בא, הוא רוצה לחזור בתשובה, אז אומרים לו, ידי שמיים, אין בעיה, תשלם לכל אחד ואחד, אבל בדיני אדם, רבי עקיבא סובר בשמה ושמה, בדיני אדם, מספיק להשאיר בחזקתן, אתה לא יודע ממי תשאיר את הכסף אצלך עד שבוע אליהו, תקים בחזקתן. אז אם ככה, הכל מתורץ הקושייה בדברי רבי עקיבא. לסיכום, לפי התירוץ הזה ככה, לפי רבי עקיבא בטענת בריא מול שמה, עד אפילו שפה אתה בטוח שיש פה ארבע שקרנים, ברגע שהם בריא, רבי עקיבא אומר, לא זו הדרך מוציאתו לידי עבירה, רק תשחרר לכל אחד ואחד. אבל בשמה ושמה, רבי עקיבא אומר, תמיד בדיעה, בדין אדם ובית דין, תוקים בחזקתן. אז לכן בבבא בתרא, נפל הבית עליו ועל אמו בספק ירושה, רבי אפילו שהוא מתלמידי בית שמאי תמיד אומר מה פתאום תשאיר בחזקתן. במשנה שלנו גם מדין אדם אמור לצאת, מוצאים מחברו עליו הרי, זה שמה ושמה. במשנה כמו שהסברנו זה משהו אחר, במשנה שלנו מדבר כמו שהוא אומר, ושעודם מפי עצמו, הוא אומר אני רוצה לצאת גלט. אז פה אומרים חכמים, כזה בן אדם שמגיע לבד להודות והוא רוצה לשלם, אז פה חכמים אומרים, כמו שאמרנו, כנס או לא כנס, פה אנחנו אומרים, תשלם לכל אחד ואחד לצאת ידי שמיים. קטנה לגמור את העניין פה עד הקטע וכן שני כלים. אנחנו למדנו אצל רבא, בדברי רבא בעמוד א', לגבי מי שמפקיד בשתי קריחות. מה אמרנו לגבי מפקיד בשתי קריחות?
אני
יודע. אמרנו ככה, אם בן אדם אחד מגיע, אם בן אדם אחד מגיע, אז ברור שהוא אמור לבדוק. מגיעים שתי אנשים בכל, מגיעים שתי אנשים, אז ככה, אם כל אחד מגיע בקריחה אחרת עד בעיקרון, אז בעיקרון הוא אמור לבדוק, אבל אם הם מגיעים ביחד, עד אפילו שהם מביאים את זה כאילו בשתי קריחות, זה הופך להיות כמו קרח אחד, זה היה החידוש של רב. עד עכשיו אנחנו חוזרים לקטע קטן ומסיימים. אמר לרבי דה לרב אשי, ומי אמר רבא? האם רבא אומר בעמוד א', כמו שלמדנו, שכל בשתי קריחות, אם פיקדון שיפקוד אצלו בשתי קריחות אבא ללמדק, זאת אומרת, אם פיקדון שהופקד אצלו בשתי קריחות, אז אתה צריך לדייק כמה יפקיד כל אחד מהם. זאת אומרת, אם הוא מגיע, אמרנו, מטפה חומה, והוא מגיע מטפה לבנה אחרי דקה, אז הוא צריך להפקיד, להסתכל כמה יפקיד כל אחד. שואל את הגמרא, ואמר רבא, והיא תמה, יש כאן מי שרב פאפה אומר את זה, הכל מודים, יש שם מחלוקת שלמה במסכת בחורות. רש"י מביא את זה פה למטה, דיבור המתחיל, הכל מודים בשניים שהפקידו. אז יש שם המשנה כזאת, יגיד את זה בעל פה. לגבי בן אדם שיש לו בעדר שתי עגלים. אחד מהבחור, ואנחנו לא יודעים מי הבחור. בקיצור, מת אחד מהשניים, ואנחנו לא יודעים מה הבחור מת או זה שלא הבחור מת. אז מה ההלכה שמה? אז יש מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא, האם הבעלים חולקים עם הכהן את העגל שנשאר בחי, או שאומרים מה פתאום, תשאיר את זה אצלך, מוציא לחברו עליו הרעיה. שם יש מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא, או חולקים או שהכהן לא מקבל שקל. אז כתוב שם שרב פאפה אומר, או רבא, הכל מודים בשניים שהפקידו אצל רועה, אם יש לך שתי אנשים שהפקידו אצל רועה, אחד הפקיד תלה אחד, השני הפקיד שני תלאים, וכשבאו לקחת את התלאים שלהם, אז כל אחד טוען שהוא זה שהפקיד שתי תלאים, אז כל אחד במילים אחרים תובע עוד דגל נוסף, יש פה שקרן אחד ודאי, אז כתוב שם המפורש שרבא אומר, ויש גרסה אחרת שרב פאפה, שמניח רועה ביניהם, הוא מסתלק, הוא מחזיר לכל אחד תלה אחד אחד, והתלה השני הוא מניח ביניהם, הוא מסתלק, והוא לא צריך לתת לכל אחד שתי תלאים. לפי המהלך של רבא פה, מה היה אמור להיות? הרגע שכל אחד הגיע בנפרד, אז הוא פושיע, כי הוא צריך לדייק, לזכור טוב מי ושתיים ומי ואחד. אנחנו לא אומרים את זה רבי הרצל שהוא היה צריך לדייק. אנחנו אומרים הפוך, הוא בסדר גמור, תן לכל אחד מה שמגיע לו, השלישי תזרוק ביניהם. אז מה קורה פה? מתרצת הגמרא, אמר לי, אתם. במשנה במסכת בחורות שכתוב שם שרבא אומר שבשתיים שהפקיד אצל רועה, שמניע רועה מסתלק, שהפקידו בעדרו של רועה שלא מגעתו. זאת אומרת, הוא לא ראה את התלאים בשעה שהפקידו אצלו, הם זרקו את זה, אתם מתקשרים אליו בטלפון, אומרים, תקשיבו, זרקנו אצלך בעדר. הוא אמר אחד ואחר כך שתיים, אחר כך אחרי חצי שנה באים לקחת, שלא מדעתו, אז הוא לא פושע. אבל רבא, כשהוא אומר שהוא צריך לסתור, זה מדובר מדעתו מגיעים אליו, אז אם מגיעים שתי קריחות, אז הוא צריך לדייק והוא פושע. חוץ, כמו שאמרנו, אם בן אדם מגיע באותו שנייה, שמגיעים באותו שתיים עומדים לדלת 100-200, שם זה משהו אחר אומר רבא, זה הופך להיות כמו קריחה אחד, זה הופך להיות כמו קריחה אחד שהוא לא צריך לדייק. בשורות טובות ולילה.